גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
הנקודה היהודית שלי, השווה לדברים האלה, זה שאני קם כל יום בבוקר עם שם כפול של קדושי השואה. השם הפרטי שלי זה יצחק אייזיק, על שמו של אדמו"ר מספינקה, שנהרג בשואה. שם המשפחה שלי נחשוני, הוא ראשי תיבות של כל משפחת הוריי שנהרגו בשואה. והדברים האלה מחייבים אותי מאוד. כשאני קם בבוקר, אני יהודי בטוח שמזכיר מקדשי שם שמיים ומחויב אליהם.
לפני שנה יזם בית ספר של אחד מנכדיי יום של לימוד של סבים ונכדים בחברותה. זה היה אחד מהימים היפים בחיי, שיחקקו לעד גם בחייו. לפתע, עברה מול עיניי כל תורת חיי, וראיתי בחוש את שכר לומדי התורה. מאז הוספתי את הלימוד המענה הזה לשיעורי התורה, שאני משתדל להשתתף בהם. על החברותה הזאת עם נכדיי, אני לא מוותר. נסו גם אתם בליל שבועות זה ותרגישו את מעמד הר סיני ממש.
ברר שלא המספר קובע, לא מספר חברי הכנסת, אלא הכוח, והכוח במקרה הזה מוטל בספק. לא יודעים מה יהיה. ודאי שתהיה ממשלת אחדות, אבל איך היא תהיה, האם החרדים יוכלו להצטרף לממשלה כזאת? זו השאלה הגדולה, מועצות גדולות, גדולי התורה יצטרכו להחליט.
עד כמה שאנחנו נגד הממשלה וצריכים להיות נגד עד הסוף, באותם דברים שיש חוקים, אנחנו צריכים לשמור אותם ולהילחם נגדם. אי אפשר בעצם לבוא ולהגיד, לעשות כאן אנדרמוסיה ולהגיד, שום דבר לא קיים, אני עושה מה בראש שלי, אין דבר כזה, זו לא מדינה שיכולה להרשות לעצמה.
תענה לי לעוד שאלה אחת ברעיון הטוב. אתה הרי לא תמים, ואתה תולה עוד פעם את עצמך גם הלילה בנאמנות לנתניהו, נאמנות עיוורת במרכאות. אני שואל אותך, אם התוצאות באמת יהיו כאלה כפי שהן במדגם, אתה מאמין לרגע שהוא הולך איתכם לאופוזיציה?
אני למדתי דבר אחד בעיקר, שמה שקרה בבחירות שעברו הוא נכון גם לבחירות האלה, שהמספר של חברי הכנסת לא קובע יותר כלום. שום דבר, אתה תקבל 17, בשלב הראשון זה נכון שהוא צריך את החרדים, הוא צריך שימליצו, והוא ייקח אותם ויחבק אותם, כמו שהוא יעשה את זה לבנט. בשלב השני הוא לא יפקיר אותם, אבל הוא ייתן להם להחליט, או שאתם נכנסים כמו שזה, ואז גדולי ישראל יצטרכו להחליט, האם הוא לא ירחיק אותם.
ערב תעולה לתעולכם, אז ניקול חי, תוכנית מיוחדת השבוע, לזכרו של יצחק נחשוני. יצחק נחשוני שהיה גם, הגיש גם תוכניות כאן ברדיו קול חי, היה מאוד ער וערני למה שנשמע פה ברדיו, מה שנעשה פה ברדיו. אנחנו מקדישים תוכנית מיוחדת עליו, נדבר עם בנו, עם אנשים מוקרי זכרו שהכירו אותו, שעבדו איתו ביחד. תוכנית שתהיה מאוד מיוחדת על יצחק נחשוני, זכרונו לברכה. שלום עם ישראל קצובר.
שלום וברכה, שלום, שלום.
שלום עליכם. איפה מתחברים הדרכים שלך עם יצחק נחשוני? כשאומרים ישראל קצובר, פעם, היום הדור כבר לא כל כך זוכר, ידעו להגיד יצחק נחשוני, ישראל קצובר. הולך ביחד. איפה אתם מתחברים?
אני התחלתי לעבוד בעיתון שערים, שאבא של יצחק, רבי נחשוני, היה עורך שלו. ושם גם התיידדתי מאוד עם האבא, הייתי מגיע אליו לא מעט הביתה, ופוגש שם ילד צעיר, שני אחים שהיו בבית, יצחק ויבדל החיים, רב מוישה, הרב מוישה, ושם הכרתי את יצחק לראשונה, כנער שלאט לאט היה מתקרב יותר ויותר לתחום מתוך סקרנות, היה נער סקרן מאוד, ולמד יפה את התחום של התקשורת בבית שם, אני כבר הייתי שם ותיק, ולאט לאט הוא עבר, ואז הגיע הנושא של גלי צהל והצבא, ואחרי זה הסיפור של יום השישי, ערב שבת, שיסדנו ביחד ועבדנו ביחד, היינו מתואמים יפה.
איך הייתה החלוקה ביניכם במסגרת העיתונות שאתם כתבתם?
לא הייתה חלוקה מיוחדת. כל אחד עשה מה שהיה יכול לעשות, כל אחד תרם את חלקו, כל אחד היינו ביחד. כשאני אומר היינו ביחד, זה עורר גם שאלות הלכתיות. מה זה שאלות הלכתיות?
נכון.
ישבנו בחדר שבאמצע, זה היה מין חדר כזה מפוצל לשניים, ובאמצע הייתה דלת מעבר בין שנינו. כשמישהו שואל, עבדתם כל כך הרבה שנים ביחד, לא היו חילוקי דעות, לא היו מחלוקות, לא היו ריבים. ריבים לא היו, אבל חילוקי דעות בוודאי שהיו. והנה, אני אתן לך דוגמה, כן. כדי להוכיח לך על הנושא הזה, הדלת הזאת שהייתה בינינו העלתה שאלה הלכתית. הלא בדרך כלל המזוזה נמצאת בצד ימין. אז האם זה ימין במעבר ממני אליו, או ממנו אליי? אני אמרתי, כן. ממך אליי. הוא אמר, ממך אליי. ועמדנו בפני השאלה, ואז היינו עלו מזדמנים כל שבוע, אני קצת יותר בגלל שהייתי ירושלמי, אבל יצחק גם היה הרבה, אצל הרב עובדיה יוסף. אמרנו לרב עובדיה יוסף, יש לנו שאלה הלכתית. אנחנו יושבים בחדר, שהוא בעצם חדר אחד, אבל עם דלת מעבר, שחייבת במזוזה, אבל אנחנו שמים את המזוזה. אז אומר לנו יוסף, זכר צדיק לברכה, אומר לנו, יש תשובה לכך בהלכה, אבל מעולם בכל שנותיי, איש לא בא אליי, ולא נאלצתי להציג את התשובה. התשובה היא פשוטה. אתם תקבעו שתי מזוזות על דלת אחת.
וואו.
וקבענו שתי מזוזות על דלת אחת, ופתרנו בצורה כזאת. זאת אומרת, היו ויכוחים, אבל לשם שמיים.
כן, אז הוויכוחים האלו היו, נגמרו במזוזה, התחילו במזוזה ונגמרו במזוזה, אתה אומר.
הם נגמרו, עכשיו... תראה, תיאמנו דברים, הלכנו ל... בעצם בעיתון, בשני העיתונים האלה, זה עיתון אחד בשני גלגולים, הלכנו לדברים חדשים, שלא היו עד אז, או היו מעט מאוד. תראה, עד אז, כל הנושא של התקשורת, הדתית, חרדית, היה יותר פוליטי, יותר מגזרי. אנחנו רצינו ללכת למשהו, שייתן ביטוי לא למגזר אחד בתוך הציבור, אלא לכל המגזרים. ולא שכשיש עיתון שהוא שייך למפלגה כזאת, אז ממעט לכתוב, או בכלל לא כותב, או מתעלם מהדברים של האחרים, אלא ביטוי, מתן ביטוי לכולם. אז זה היה דבר אחד. דבר שני, אנחנו גילינו דבר מאוד מעניין עד אז, שהיה ידוע, זה לא גילוי גדול, שיש בתוך הציבור החרדי כותבות מוכשרות, עיתונאיות מוכשרות, אלה לא קיבלו ביטוי עד אז בעיתונות, ואם קיבלו, אז קיבלו עם אות ראשונה של השם הפרטי, אות נקודה ושם משפחה, וכולי, ואף אחד לא ידע מי כותב, מה כותב, אנחנו קידמנו מאוד את הנושא של שילוב אנשים, וברוב רוב או לפחות מחצית מהכותבים אצלנו היו כותבות, והם עשו עבודה נהדרת. אז זה היה הדבר השני. הדבר השלישי גם, עד אז הנושא של אשכנזים, ספרדים, התקשורת הייתה אשכנזית ברובה. ואנחנו במפורש הלכנו לכיוון של כל עם ישראל, אשכנזים, ספרדים, הכל ביחד. והנוסחה הזאת של השילוב והשילוביות, עם מתן ביטוי לכל, עם עיתון שעומד על רמה עיתונאית, לשונית גבוהה, לקחנו אנשים לנושא של ההגעות מהשורה הראשונה, והעבודה הייתה עבודה מאוד צמודה, עבדנו ביחד בעצם כמעט 24 שעות ביממה, גם כשלא היינו במערכת, זה לא היה הרבה שעות ביממה, אז עמדנו בקשר עם הבית, וכך נוצרו גם קשרים בין הבתים, בין האנשים, בין הילדים. תראה, יצחק חסר לי.
וואו.
יצחק היה דמות מעניינת, פנומן בהמון המון תחומים, אדם ישר דרך, איש המחשבה, שקול, נבון. תשמע, אין הרבה כאלה בתקשורת, ודאי לא בתקשורת שלנו.
ויצחק עזב אותנו צעיר, יחסית.
יצחק עזב אותנו צעיר. יצחק עזב אותנו צעיר, עזב אותנו גם די במפתיע. זאת אומרת, הוא היה חולה כמה חודשים, וניסה להסתיר את זה, לא סיפר. פגשתי אותו כמה פעמים בתקופה הזאת. אמרתי לו, יצחק, אתה לא נראה במיטבך. הוא אומר, יבוא, הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. הוא כבר ידע, הוא לא סיפר. הוא לא אמר, אבל אי אפשר היה להסתיר דברים כאלה. הרבה שנים עוד היה יכול להמשיך ולתרום, והוא תרם בכל תחום שבו הוא עסק. אם זה היה בתחום הישיבתי, אם זה היה בתחום של גלי צהל, והשידורים המשולבים, אם זה היה אחר כך בעיתונות, ואם זה היה אחרי זה בכל מיני מקומות שהוא עבד בהם, ובכל מיני ארגונים וגופים, גשר ואחרים, שהוא היה קשור בלב ובנפש שלהם. תשמע.
הוא גם מקרים בסוף ימיו, הוא רצה להקים את המפעל הזה של הבית ספר, בית ספר חרדי לתקשורת, כדי שהעיתונים של היום כן, ילמדו.
כן, כן, כן. ישבנו, דיברנו על הנושא הזה כמה וכמה פעמים. הפגישה האחרונה שלנו הייתה על מה אני אעשה בבית הספר לתקשורת. ואני ישבתי ודיברתי איתו כמי שהוא ממשיך והולך לעשות את זה. ואף אחד מאיתנו לא ידע שממש שלושה שבועות, חודש אחרי זה, יצחק כבר לא יהיה.
תודה, תודה רבה לך. תודה רבה, ישראל קצובר.
תודה,
ישראל.
תודה וחבל על יצחק ואבדים. אני אומר לך, חסר לי כל יום.
תודה רבה, שנשמע רק בשורות טובות.
שנשמע רק
בשורות
טובות.
להתראות.
הללוכה על כל נשימה ונשימה תהללוכה הללוכה על כל נשימה ונשימה תהללוכה הללוכה על כל נשימה ונשימה תהללוכה על כל נשימה ונשימה תהללוכה הללוכה הכל נשימה ונשימות הללוכה, הללוכה. הכל נשימה ונשימות הללוכה, הללוכה. הכל נשימה ונשימות הללוכה. כל הנשמות הללוכה,
הללוכה.
כל הנשמות הללוכה.
הנשמות הלל כה כל הנשמות הלל כה הללו כה כל הנשמות הלל כה
העיתון היום, גם שלי, הוא בדיעבד. בדיעבד, הכוונה שאם מישהו יכול בלי זה, לי מאוד מפריע, למשל, שיש ועדה רוחנית בעיתון. ברגע שיש ועדה רוחנית בעיתון שעוברת לך על העיתון, אז באותו רגע, כשאתה קורא אותו, אתה חושב שהוא לכתחילה. זהו. הרבנים כבר ישרו לך את זה, אתה כבר מעל הכל, זה לכתחילה. אני אומר לכם שכל עיתון חוטא בלשון הרע, וכל עיתון הוא בדיעבד, ולהפך, עיתון, אנחנו מדברים על במקום לימוד תורה, מה שהכי מפריע לי, ובעיתון שלי זה לא קיים ולא יהיה, לא בגלל גניזה, אין אצלי דברי תורה. בזמן האחרון אני רואה אנשים לומדים בשבת, הם לומדים את התוספות התורניות, במקום להוציא ספר מהארון, מה שהיה תמיד. יש לי תוספת תורנית, זה מספיק לי, כן? אז במקום לדבר על מעשי גדולים ולראות על תלמידי חכמים, סיפורים יפים, הם לומדים מתוך זה. ולי זה מאוד מפריע. אני אומר שבעיתון למשל, הוא צריך להיות בדיעבד גם בנקודה הזאת, שאסור שיהיו בו דברי תורה. לא בגלל גניזה. גניזה אפשר להסתדר עם זה. אלא בגלל שלא ייתכן שאנחנו נתחיל להיות רדודים גם בנקודה הזאת, שאתה תיקח את העיתון לכתחילה, אז אם הוא לכתחילה, אז אני לומד פרשת שבוע מתוך הדבר הזה.
שלום לך, קובי לחשוני.
ערב טוב.
ערב טוב. תראה, אנחנו מדברים במהלך התוכנית עם חברים וידידים וקרובים מאוד לאבא, זכרונו לברכה. כולם מדברים על המנשלחקייט שלו. הציבור שהכיר, הכיר את יצחק לחשוני כעיתונאי, ככותב, כנמצא בכל מיני נקודות, כל אחד בגיל שלו, שהכיר אותו גם ברדיו קול חי וגם בתחנות אחרות, בעיקר גם בגלי צהל, התוכנית האהובה שהייתה במוצאי שבת. אני עוד זוכר אותה, אני קצת יותר מבוגר ממך, ואני עוד זוכר את התוכנית שלו במוצאי שבת בגלי צהל, התוכנית המאוד מיוחדת. בוא תשתף אותנו.
כן, השבוע שמעתי את זה עם הילדים, אמרתי להם, אתם שומעים את התוכנית הזאת בגלי צהל? זו התוכנית של סבא. סבא היה הראשון שהגיש אותה, נכון, במוצאי שבת.
נכון, במין אהבה כזאת לציבור, לדעת להעביר במוצאי שבת, לאנשים אחרי שבת, וכל הזמן חדשות בכל מיני דברים, והוא ידע לתת את הדברים הנכונים, הנעימים והמתאימים במוצאי שבת. אבל בוא שתף אותנו, אבא לחשוני.
אני חושב שהקו המחבל לכל מה ש... כמו שאמרת, הדמות הציבורית שלו הייתה דמות של עיתונאי. ובציבור הכללי, ובטח בציבור הדתי והחרדי, זה מה שהכירו אותו. יצחק נחשוני, איש התקשורת, יצחק נחשוני, הפרשן הפוליטי, איזה תחנת רדיו שלו פתחת, שמעת אותו, מדבר שם ומפרשן. ומה שאנחנו גילינו, ידענו את זה עוד קודם, אבל בעיקר מהסיפורים ששמענו בשבעה, הבנו באמת שכל העשייה התקשורתית שלו וכל הקשרים והכוח שהיו לו מתוך זה, היו בעצם רק מנוף. היו מנוף. הוא ראה בתקשורת, בעיתונות, הוא לא ראה בזה מטרה, הוא ראה בזה אמצעי. ובטח אחרים סיפרו בתוכנית על, 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 על נחשוני איש החסד. נחשוני שהאיר פנים לכל אדם, ושהיה יכול לבוא אליו ילד בן 18 שרוצה לעשות את צעדיו הראשונים בתקשורת, והוא בא לאבא, ואבא מבחינתו הוא גדול הדור בעיתונות, והוא מאיר לו פנים, והוא מדריך אותו, והוא לוקח אותו כמו בן, ממש כמו בן, ואני חושב שהכל מתחבר לאותה נקודה, שהוא בכוח שלו ובמעמד שלו ובקשרים שלו, ישתמש רק כמנוף לעשיית חסד. עכשיו, את זה, אתה שואל על יצחק נחשוני כאבא, כאיש משפחה. אני חושב שאצלו, זה הרבה פעמים אנשי חסד, יש עליהם ביקורת, שדווקא בבית הם לא מצטיינים. וחסד צריך להתחיל מהבית. צריך להתחיל בבית ואחר כך לאסוף חסדים בחוץ. אני חושב שאצל אבא לא היה אחד שיכול לומר את האמירה הזו, את האמירה הביקורתית הזו. כי אבא, קודם כל, לפני הכל, אמרנו שלפני שהוא היה עיתונאי הוא היה איש חסד, אז לפני שהוא היה איש חסד, הוא היה איש משפחה. ואנחנו ראינו את זה קודם כל בחסדים בתוך הבית. אז אבא באמת היה יכול לקחת אנשים שאין להם כלום מבחוץ, הומלסים, ולתת להם הכל, לתת להם שירות VIP, לפתוח להם תיק וללוות אותם, ולתת להם מבגד לאכול, לחם לאכול ובגד ללבוש ואת כל מחסורם. והוא ידע גם לקחת אנשים שהם לא, שהם כן אנשים מכובדים ואנשים עמידים אפילו, ולעשות איתם חסדים מסוגים אחרים. אבל אנחנו ראינו קודם כל בתוך הבית הקשר, באמת, תראה, כשאבא דיבר על זה, לפעמים אבא לפעמים היה מתאר את הקשר שלנו עם הילדים, ואת הקשר בין הילדים, ביני לבין האחים שלי, תמיד אבא מאוד מאוד התלהב בזה, והוא עשה מזה עניין, הוא תמיד אמר, תראו איזה מיוחדים אתם, תראו, הוא לא דיבר על עצמו, הוא דיבר עלינו, תראו איזה משפחה מיוחדת, ואיזו קרבה, ואיזו אחווה, ולא רואים את זה בכל מקום. ואני מודה שבחייו אני קצת זלזלתי באמירה הזו, כאילו אמרתי, בסדר, אנחנו, אין אצלנו סכסוכים, נכון, אנחנו מאוד אוהבים אחד את השני, ואנחנו, הקשר בינינו האחים ובינינו לבין ההורים הוא באמת משהו מאוד בריא, אבל לא ראיתי בזה משהו יוצא דופן. ודווקא בפרספקטיבה של עכשיו, של אחרי הפטירה שלו, וכשאנחנו שומעים גם מאנשים אחרים, איך הוא דיבר עלינו הילדים, ואיך הוא היה גאה בנו, אני תמיד אומר שהייתה לו איזושהי התלהב, ואנחנו לא איזה מיוחדים, כן? אני לא כזה ילד מוצלח. בסדר, כמוני יש עוד מיליון ומיליארדים. ובכל זאת, לאבא, הייתה איזושהי, הייתי אומר אפילו התלהבות של ילד, או התלהבות של אבא טרי. זאת אומרת, אני אדם כבר יותר מ-40, לא נחשוף פה את גילי, יותר מ-40, והרגשתי שההתלהבות של אבא מהקשר איתי ועם האחים שלי, היא כמו איזה הורי טרי שעכשיו משחק עם הילד שלו שעושה צעדים ראשונים. אני ראיתי זה גם אצל אחים שלי, אצל ארלה שהוא מוזיקאי ויש לו תזמורת והוא מפיק ומופיע בכל הארץ. ואבא היה יכול לנסוע עכשיו מקצה הארץ ועד הקצה השני, אם לארלה יש איזה הופעה נידחת באיזה בית אבות בקריית שמונה, והוא נוסע לשיר שם אבא נגילה, כדי בתחילת הקריירה שלו, כדי להכניס כמה פרוטות, אבא היה יכול לקחת את אמא ואת סבתא, חמותו, ולהכניס אותם לאוטו בכזאת התלהבות, וממש בהתרגשות של ילד, ולהגיד להם, אנחנו נוסעים עכשיו לראות את ארלה בקריית שמונה, והוא היה מתלהב שם, ועומד בגאווה גדולה. באמת היה משהו, גם בהשקעה במשפחה, וגם בקשר עם אמא כמובן, ואיתנו הילדים, שהוא היה עוד לפני כל החסד, ולפני האיש ציבור, הרבה אנשי ציבור, זה בא חשבון המשפחה. וזה טבע העולם, טבע העולם שהאדם כשהוא פועל בחוץ, אז המשפחה מרגישה קצת החיסרון שלו בפנים. אצל אבא בשום אופן לא היינו יכולים לומר דבר כזה, גם כשהוא היה בשיא הקריירה ובשיא הפעילות, ועסוק מאוד, מאוד מאוד הקפיד ודאג לקשר המשפחתי.
אז בואו כשאתה מדבר על חסד ועל שירה שהוא אוהב ללכת לשמוע גם את ארלה שהאח שלך, אז באיזשהו נכון. שבת אחת אני יצאתי מעזרת תורה ללכת לכיוון אחד שלמה, כי היה שם איזשהו חזן, ועניין אותי החזן הזה כי הוא היה חדש בחל שלמה, לא היה חזן הראשי של חל שלמה, ואני עובר, או יוצא מעזרת תורה, אז הליכה לחל שלמה בערך של איזשהו 3/4 שעה, ואני עובר ליד מלון המרכז, מה שפעם היה מלון המרכז, ואני רואה את יצחק נחשוני יוצא החוצה. גוצ'אבס, לאיפה אתה הולך? אומר לי יצחק נחשוני, אני לא יודע אם ללכת לזכרו מוישה, או ללכת לשער חסד. זה אותו מרחק. לאיפה אתה הולך? אמרת, אני הולך לחל שלמה, אומר, אוי, אני בא איתך. אבל רגע, אתה שואל אותי, שתית קפה בבוקר? אז בוא תיכנס לבנון מרכז, תשתה כוס קפה, ונלך ביחד לשמוע את התפילה, את השחריס, את המוסף, את התפילה של אותו חזן. לא משנה מי הוא אותו חזן, אותו חזן, מה שיקרא, התחיל את דרכו, וכיבדו אותו מאוד, ו... אבא שלך אמר לי, גם אני הולך, לא קרביש לחזנות, ושתת כבוד לחזן הזה. עשה את החשבון ללכת ברגל בשבת בבוקר, ממלון מרכז להיכל שלמה, כדי ליהנות גם מהתפילה, וגם לעודד את אותו חזן מתחיל.
כן, האמת שאנחנו שמענו, כל כך הרבה סיפורים בדיוק כאלה, על אנשים ש... דיבר איתי איש אסטרטג מאוד, מאוד בכיר היום בציבור החרדי, והוא סיפר לי איך הוא התחיל את דרכו כשאבא היה ביום השישי, והוא רצה להכניס, לפרגע, אותו יחצן, היה אז בחור ישיבה, והוא רצה, היה לו איזה קשר עם מוזיקאי שהוא רצה ככה להכניס, לכתוב עליו ביום השישי. הוא אומר, אני באתי, זה היה לפני עידן המייל וכל האמצעים, הוא פשוט הגיע למערכת, אמר, ישבתי מול יצחק נחשוני הגדול, ואני תלמיד ישיבה בין 17-18, אמרתי לו, אולי החומר הזה מעניין אותך. הוא ממש עמד לידו באיזה עיראה כזו. הוא אומר שאבא נתן לו הרגשה כל כך נעימה, לא רק שהוא הכניס את האייטם הזה לעיתון, אלא אחרי כמה שנים, אותו בחור ישיבה בא להתחתן, הוא רצה ככה להרשים, הוא אמר, בוא נזמין את יצחק נחשוני לחתונה שלי, אולי הוא יזכור אותי, אולי זה יעזור לי בהמשך. ואבא, שוב, ילד שהוא לא מכיר, שאין לו שום אינטרס, גם אבא פעל פה בלי שום אינטרס. כשאבא הלך עכשיו לכבד איזה ילד שחשוב לו, שאבא יבוא לחתונה, הוא בא, כי זה חשוב. וכשיש איזה חזן שבכלל לא יודע, לא מכיר את אבא, אבל הוא יודע שהנוכחות שלו שם, בבכנסת הגדול, דווקא בשבת הזו, שזו הפעם הראשונה שלו, שכולם בוחנים אותו, וכשהחזן הראשי לא נמצא, זה החסדים הקטנים שאבא הייתה לו... זה יותר מחסד, זה רגישות מאוד 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 חדה לזולת. אנחנו ראינו את זה בעיקר, עוד לפני שהוא עשה חסדים, הייתה לו איזה, היה לו כישרון מיוחד לזהות את האנשים שצריכים משהו. כמו שאמרתי, הוא יכל לזהות או את הבן אדם שצריך הכל, או בן אדם שצריך איזה משהו נקודתי, איזה עזרה, איזה פרוטקציה במשרד הבריאות. אבא היה לו איזה כישרון מיוחד, איזה עין, למצוא את אותו אדם, לגשת אליו בלי לחדור לפרטיות שלו, להציע לו עזרה ולעזור לו. אני חושב שגם הסיפור הזה שאתה מספר על הטיול בירושלים, ועל הליכה של חצי שעה ואולי יותר כדי להיות שם בשביל איזה חזן, זה היה קודם כל הרגישות, לראות לדעת מה אותו חזן צריך עכשיו. אותו חזן עכשיו לא צריך כסף, והוא לא צריך, הוא צריך שיהיה אולם מלא, והוא צריך שתהיה תמיכה, והוא צריך אנשים שיבואו אחרי זה ויגידו לו כל הכבוד, וזה מה שאבא ידע לעשות לאנשים.
עכשיו, היו גם כל מיני עסקנים, אני לא אנקוד בשמותיהם, שהם צריכים להביא ידיעה או להמודיע, או ליתד נאמן שהתחיל את דרכו, והיה בעיה. ויצחק לשוני ישב, ניסח להם את הידיעה, דאג שהידיעה תיכנס לעיתון שלו, כי זה מה זה העיתון לא מפלגתי, ולא לא כפוף לאף אחד, לכבד אותם, לשבת איתם, לשמוע את מה שיש להם מה לספר, ולכתוב את הידיעה, להכניס אותה בעיתון אצלו, מה שהידיעה הזאת לא הייתה עוברת לעיתונים אחרים. אבל לשבת ולשמוע את הבן אדם, לעזור לו בניסוח של הכתבה, כדי שהכתבה תיכנס בצורה מכובדת.
נכון, ואתה באמת הכרת אותו ועבדת איתו באותם שנים. אני, כמו שאמרתי, הייתי ילד, אז התקופות של יום השישי וערב שבת.
נכון.
ובאמת, היה באבא, ואני מרגיש שגם את זה הוא הצליח להנחיל לנו. מאוד קשה להיכנס לנעליים שלו, וגם בעשייה שלו וגם במידות שלו. אבל אמר לי מישהו בלוויה, בשבעה, מישהו אמר לי, הוא השאיר לכם אחריות כבדה ודרך ולהיכנס, אמרתי לו, איך אנחנו ניכנס לנעליו? הוא היה אדם כזה גדול, כזה ענק, ואנחנו כל הזמן נחשפים לעוד עוד ועוד צדדים שלא הכרנו בו. איך אפשר להיכנס לנעליו? הוא אמר לי, אתם שישה ילדים, אני חושב ששישה ביחד אולי תצליחו. אז אנחנו באמת מנסים לדבוק במידותיו, וגם בעניין הזה שאתה מתאר, שהוא היה חף מאגו ותחרות. כלומר, אתה ראית אותו, והנה המקרה שאתה מספר עליו הוא גם מקרה כזה, שמענו אותו גם בשבעה, אנשים שאת העיתונאים מתחרים שלו, שאת הכתבות שלהם לא הצליחו להכניס בביטאון המפלגתי הרשמי, כי זו עיתונות מטעם, ואבא עזר להם, גם בניסוח וגם בהקשבה וגם בפרסום של הדברים. עכשיו, אבא לא עשה את זה מאינטרס אישי, זה לא איזה סקופים גדולים שהביאו לו תהילת עולם או את פרס פוליצר. זה היה מדין פרגון, אבא מאוד מאוד אהב, אמרנו שהוא אהב, שהוא היה רגיש לזולת ורצה לעזור כל הזמן לזולת, אבל בניגוד להרבה אחרים הוא עשה את זה גם בלי אינטרס ובלי אגו, ולא הייתה לו בעיה לפרגן ליריבים, אני אומר במרכאות, לאנשים שנתפסים כיריבים שלו, כמתחרים שלו, אתה יודע, בעולם שלנו, בטח בעולם העיתונות, אתה רוצה גם להתקדם, אבל גם שהמתחרה שלך יישאר מאחורה. וזה עולם מאוד מאוד תחרותי, שאבא איכשהו הצניח לפעול בו עשרות שנים, בלי אגו ובלי תחרות, ועם פרגון למתחרים הכי גדולים שלו, ועם עזרה למתחרים הכי גדולים שלו.
נכון, וזה לא רק זה שהיו מגיעים אליי עם ידיעה, והיו, זה היה כבר כמו מנגינה. יצחק נחשוני כתב את זה. או שהייתי קורא את זה, אמרתי, מי כתב? אתה לא רואה מי שכתב את הידיעה הזאת? יצחק נחשוני. זה היה כזה מין דבר שאם הוא כתב, אפשר להכניס את הידיעה ככה, כמות שהוא בצורה מסודרת. הייתה לו איזושהי שיטה מאוד מעניינת בכתיבת הידיעה, כשהוא כתב איזשהו, לא מאמר, אלא איזשהו, איזה אייטם חדשותי או משהו שהוא אמר, לתת כותרת. הכותרת היה הכי חשוב בסיפור. אתה יכול לקרוא את הכותרת, מה שכתוב בפנים כבר לא משנה. הכותרת מובילה את כל הסיפור. שומו שמיים. מין שומו שמיים, או משהו כזה.
מה שקוראים לו היום המסגור, כן, אז הוא בעצם המציא את השיטה, באמת לקחת, גם בהברקות שלו, שזה היה מאוד מזוהה איתו עד היום, 20 שנה לפני שעיתונות התחילה עם הכותרות המתוחכמות האלה, אבא באמת בלט בזה מאוד, אבל גם כן, הכותרת הייתה מאוד חשובה, וגם בעניין הזה, עיתונאים צעירים מתארים איך הם, אתה יודע, בדרך כלל בהיררכיה, בתוך כלי התקשורת, אז הכתב מביא את הטקסט, מביא את המידע, והכותרות זה בידיים של העורך. אנחנו שומעים כל היום עיתונאים שמתנצלים ואומרים, אני לא נתתי את הכותרת, סליחה, זה לא על דעתי, כי בהיררכיה המקובלת, העורך, המבוגר האחראי, הוותיק, המנוסה, הוא נותן את הכותרות, והכתב הוא איש השטח שמביא. אצל אבא הוא היה יכול לקחת עיתונאי, באמת בן יומו, עיתונאי שזו הכתבה הראשונה שלו, והוא מתייעץ איתו ומתלבט איתו, הוא, אבא מתייעץ ומתלבט עם העיתונאי, עם הכתב החדש, הטרי, איזו כותרת לתת, ומה כדאי, וזה היה גם הפשטות והצניעות של אבא, אבל זה גם, בצד השני, מתארים את זה כחוויה של בית ספר לעיתונות. האבא שלכם הגדול, שהוא, שוב, גדול הדור, זקן השבט, כל התארים והכתרים שניתנו לו, הוא בסוף, בסוף מתייעץ ומתלבט ומדריך ומכוון ומוכן לקבל ומוכן להודות בטעות מול אנשים שגם כפופים לו, וגם הם בפערים של 30 או 40 שנה, פערי גיל כאלה ממנו. זה באמת הפרגון הזה והפשטות הזו והיכולת באמת להתבטל בפני כל אחד, בלי שזה בא לכם, הוא לא הרגיש שזה פחיתות כבוד בשבילו. ללכת לאירועים כדי לשמח אנשים, או להרים טלפון מיוזמתו לפוליטיקאים או לעיתונאים צעירים, לא כדי לעזר בהם, ולא כדי לקבל מהם את הסקופ הבא, אלא כדי לתת להם איזה טיפ, כדי להתייעץ איתם, הוא לא ראה בזה פחיתות כבוד. ואנחנו רואים גם שאנשים לא ראו את זה כדבר שמבזה אותו, אלא להפך, זה מעיד על גדלותו.
לא רק זה, אלא גם היה, גם אחרי. כשלא פעם אני כתבתי איזושהי כתבה, והייתי מקבל מנו טלפון אחרי, תשמע, כתבת מצוין, או למה לא הזכרת את זה, והיית צריך גם להגיד את זה, גם לפרגן אחרי הוא קרא, גם עיתונים אחרים, אמרים שכתבו במקומות אחרים, ולא פעם היום אמרתי, תשמע, מה שכתבת מאוד מתאים שתכניס למרכז העניינים. זה מאוד מעניין הדבר הזה, תעשה, אבל שם פרסמת קטע קטן, אצלי נתן לך שני עמודים, תפרסם את זה בשני עמודים, הפרגון הזה, ואני אמרתי, טוב, זה לא כזה סיפור.
ולא על מנת לקבל פרס, אף פעם לא על מנת לקבל פרס, ולא בשביל לגרוף איזה, לשרת איזה אינטרס.
אוקיי, קובי, לסיום, מה אתם לוקחים איתכם? אבא איננו.
אנחנו לוקחים באמת את ה... תראה, התקשר אלינו איזה גביר גדול לפני כמה ימים, ושאל אותנו איך... הוא רוצה להיות שותף בהנצחה של אבא, הוא רוצה לממן משהו גדול שינציח את אבא. ובאמת זה משהו שאנחנו מאוד מתלבטים בו בימים האחרונים, כי שוב, מצד אחד, עיקר הפעילות שלו והעיסוק שלו היו בתקשורת, והוא הקים עכשיו בית ספר לתקשורת, אנחנו ממש הרגשנו שהוא הגשים איזה חזון שהיה לו הרבה שנים, והוציא אותו מהכוח אל הפועל, ושם באמת היה עיקר עיסוקו הרשמי, הייתי אומר. אבל אנחנו לא היינו חושבים שההנצחה שלו היא שם. וגם, אתה יודע, הדבר שאני צריך לחשב עליו, זה כתיבה של ספר תורה, והוא היה איש תורה, בסוף ליד המיטה שלו בבית חולים, בימיו האחרונים, מה ששכב זה הספר של סבא שלנו, אגוד בפרשיות התורה, ומסכת סוטה, כי הוא למד הדף היום, זה שני הספרים שהוא לקח איתו לבית חולים, וזה ראוי להנציח אותו גם בכתיבה של ספר תורה, אבל באמת אנחנו מבינים שמעל הכל הוא היה איש של אנשים, איש של חיבורים, גם חיבורים בין אנשים וגם בין קהלים, לא דיברנו ועוד דובר ועוד ידובר על התפקיד שלו כגשר בין עולמות, בלי לוותר על אורחות חייו ועל תפיסת עולמו, אבל כן ניסיון כל הזמן ליצור, להגיע לאיזה דו-קיום עם בין דתיים לחילונים וחרדים וימין ושמאל, שם הוא מאוד פעל, וכמו שאמרתי ברגישות הבאמת יוצא דופן הזולת ובחסד, ואני חושב שבעיקר את זה אנחנו לוקחים, את זה שחלק מהילדים שלו, אני ביניהם, עוסקים בעיתונות. אז קודם כל להבין שהעיתונות היא לא מטרה אלא אמצעי, ולמה היא אמצעי? היא אמצעי בעיקר לעשיית חסדים גדולים כקטנים, באמת, לראות מי צריך עזרה ולעזור לו ממקום הכי חף מאינטרסים ומתועלת אישית.
וגם לחבר בין הקבוצות, לדבוננו מה שקורה היום ברחוב עם התקשורת גם שלנו וגם האחרים. אז הוא התחיל ב-2022 את המפעל שלו, את בית ספר חרדי תקשורת. אני חושב שזה צריך לפתח ולחזק את זה ולמצוא את אותם העיתונאים הוותיקים, אם יש עוד כאלו, שיתנו הדרכה לעיתונאים החדשים שמצאים בשטח, איך כותבים, איך פונים, איך עושים כתבה, איך עושים ידיעה, שתכבד את האנשים, בוא נאמר גם לתקוף עמדות, אבל לא לתקוף אנשים אישית, שזה היה אצלו מוטו מאוד נכון, מרכזי.
כן, הוא היה יכול לכתוב עכשיו מאמר תקיף נגד משהו, נכון. ורגע אחרי שהוא יורד לדפוס, להרים טלפון לבן אדם ולהגיד לו, אני לא חלילה, אין לי שום דבר נגדך, אני לא כתבתי נגדך, אני כתבתי עניינית, נקודתית, נגד משהו שעשית ואני עומד על זה, אבל חלילה אל תיקח את זה אישי. יש עשרות סיפורים כאלה, וזה היה אמין, זה לא היה איזה מעשה טקטי, איזה צביעות, זה היה אמיתי. היית יכול לראות את אותו אדם למחרת או שבוע אחרי זה רוקד עם אבא בחתונה של אחד הילדים. זאת אומרת, באמת אבא עשה, הוא ראה, הייתה לו שליחות עיתונאית, והוא לא טשטש את העמדות שלו, אבל הוא לא חליל, בניגוד באמת לאיך שזה נראה היום, בתקשורת, בשתות החברתיות, הכל פוזיציה והכל אישי, אז אצלו באמת הכל היה ענייני ומחובר. גם כשהוא יצא באופן נוקב נגד משהו, זה לא היה אישי, ושבוע אחרי זה הוא היה יכול לכתוב לצד השני, כי אותו אדם עשה משהו חיובי, אז יום אחד הוא ייתן לו צלג, ויום אחד הוא ייתן לו צלש, ובאמת אנשים הבינו שזה אמיתי. אנשים הבינו שזה אמיתי, ולכן גם התייחסו ברצינות לביקורת שלו, ולמדו ממנה, ומצד שני לא לקחו את זה למקום אישי. ובאמת כשהוא פתח עכשיו את הבית ספר לתקשורת שהזכרת, אז הוא באמת, המוטו שלו היה, אני רוצה עכשיו לגדל דור של עיתונאים שמקדשים, מאהיבים את שם שמיים, שהם יכולים לכתוב, הם לא צריכים לטשטש את העמדות שלהם, הם צריכים לכתוב את העמדות שלהם, ולפעמים צריך להיות נוקב, ולפעמים צריך להיות ביקורתי, והכל בסדר, אבל בסוף, בסוף, הדרך תהיה כזו שמאהיבה שם שמיים. וכשהוא רתם הרבה גופים וארגונים ואנשים לפרויקט הזה של בית ספר לתקשורת, הרבה סיפרו לנו שבעדיין היו בהתחלה סקפטיים, ואמרו לו זה לא רווחי, זה לא כלכלי, אין איזה צורך, למה? בסוף בסוף המטרה הזו שהוא הציג בפניהם, כן, לכסף נדאג, יהיו לזה תורמים, יהיה מי שיחזיק את זה. נכון, לא נתעשר מזה, זה לא מפעל שנועד להביא לנו, לעשות לנו אקזיט, לא נעשה מזה אקזיט, אבל כן, אנחנו נגדל פה דור של עיתונאים שמאהיב שם שמיים.
את זה צריך לפתח לדעתי לזכרו. אז אם יש מישהו שמוכן להרים את זה, אז איך הוא אומר לנו סלם? שיעשה, תעשו, בפרט אתם, שאתם, אתה ואחיך יהודה, שאתם קשורים לנושא הזה, לפתח את הנושא הזה. בהחלט.
נכון מאוד.
תודה רבה לך, קובי נחשוני.
תודה,
בשמחות. שיהיה בשמחות, תודה רבה.
אמן, אמן.
אני כאן ארלה נחשוני, עם אבי
יצחק נחשוני.
אבא, תספר לי, מה זה הצלילים האלה? מה זה השיר הזה? אני לא מכיר אותו.
אתה חושב שרק בימינו יש קצב? היה זמר ידוע בשם מרטין דיווידסון. הייתה לו להקה ששמה אבני הכותל. היו לו הרבה שירים מאוד ידועים בתקופה שהוא היה.
כמו איזה שירים למשל?
כמו אשת חייל מנצה. כמו אור זרוע היה לו. ואם אנחנו מדברים על אור, היה לו שיר מאוד יפה, שאנחנו שומעים אותו ברקע, שהוא היה יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. אור חדש על ציון תאיר. מרטין דיווידסון, שמע את הקצב, תחשוב שזה ממש מאתמול.
אנחנו במסגרת התוכנית שלנו על יצחק נחשוני, אנחנו מדברים עם משפחה, עם ידידים, עם קרובים שלו, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם חבר מאוד קרוב של יצחק נחשוני, הרב יצחק שפירא. שלום לך, הרב יצחק שפירא.
שלום, שלום, רבי ישראל, מה שלומכם?
ברוך השם, מודו לשם. אני הזדמנתי סליחה בבית כמה פעמים בכל מיני אירועים, ותמיד היה יצחק נחשוני איתנו. אם זה היה שגריר האנגלי שעזב, או שגריר האנגלי שהגיע, ותמיד יצחק נחשוני היה יושב לידך קרוב אליך, ורוצים לשמוע את שאלותיו ודבריו של יצחק נחשוני. בוא תספר לנו על הקשר שלך עם יצחק נחשוני.
אני קודם כל רוצה להגיד שהקשר שלי עם יצחק נחשוני, הוא לא היה רק אקדמאי או ענייני, הוא היה הרבה יותר רגשי, שכן אני זוכר את יצחק נחשוני, בביקוריו התכופים בבית אצלנו כשהוא היה בא לראיין את אבי, ואני יודע כמה הוא היה חביב על אבי וכמה הוא העריץ את אבי. אז הידידות לא בתחילת הידידות, אלא זה תחילה ידידות שמתחילה בימי אבי. אבי היה חבר כנסת ויושב ראש יהדות התורה בין השנים תשעים א' לתשעים נולבך,
נכון.
כבר עברו המון המון שנים, אז הידידות ארוכת שנים, מסורים מסורים, והידידות הזאת רק התעצמה אחרי פטירתו של אבי, ואז הקשר הפך להיות בלתי אמצעי אלא קשר ישיר, קשר רגשי עם המון המון אהבה לאיש ולאישיות שלו. ואתה מדבר על כך שראית אותו במפגשים שהיית משתתף בהם,
נכון.
זה נכון, זה אמת, אבל לא כל האמת. שכן, יצחק נחשוני, זיכרונו לברכה, להבדיל בין חיים לחיים, היה לידי בהמון אירועים. האירוע האחרון הוא היה כאשר אני קיבלתי בסלובקיה, את פרס סלובקיה, והתכבדתי בטקס ממלכתי לשאת נאום בפרלמנט הסלובקי, ולאחר הנאום הייתה ארוחת צהריים, ויצחק נחשוני השתתף בה, ונשא נאום מלא רגש, מלא אהבה ומלא כיסופים וגעגועים לאבי. והייתה תוכנית ברדיו קול חי, שבה השמיעו קולות של העבר, של כל מיני חברי כנסת מיהדות התורה, ושהוא ערך את התוכנית, הוא היה מעורכי התוכנית.
נכון.
והוא השמיע שם את קולו של אבי זיכרונו לברכה, והוא אמר לי אחר כך, אם הוא היה צריך לבחור, הוא היה משמיע את זה עוד ועוד ועוד, כי הוא לא יכל היה להסביע את געגועיו וכיסופיו לאבי ולשמוע את זה פעם אחת. אני רק יכול להגיד לך עוד,
כן.
כשנתבשרתי על הבשורה המרה שהוא הלך לעולמו, הכאב היה עצום עצום. באותו רגע התחלתי לכתוב משהו בצלאל כאן, גם קרא את זה בחדשות. אני כתבתי עצוב מאוד מאוד, צער עצום, הלך לעולמו הרב נחשוני זיכרונו לברכה, האהוב על כולם, איש דגול ונעלה, עיתונאי חרדי בכיר, אבל מעבר לכך, אוהב ישראל אמיתי, חכם גדול, אוהב חסד, ועסק בסתר במפעלות חסד, איש רחום וחנון, קשה מאוד ברגעים אלה לקלוט ולהבין את העבודה הגדולה. ואני אפרש, קודם כל, הרמה של הידידות שלי עם הרב נחשוני הייתה ברמה כמעט יומיומית, ולפעמים באותו יום פעמיים באהבה. החלפנו, התכתבנו ודיברנו והחלפנו דעות. באמת הפגין כלפיי יחס ואהבה מיוחד, ויכולנו להתייעץ בהרבה הרבה נושאים שקשורים בפעילות שלי מאחורי הקלעים בסתר. דבר שני, הוא באמת עסק בהמון מפעלי חסד שאף אחד לא ידע מהם. גם אני לא ידעתי מהם, רק הסיבה למה שאני ידעתי מהם, הוא רק בגלל שהוא היה צריך לבוא לדבר איתי ולספר עליהם כדי לנסות להתרים אותי לאותם המפעלים. אני בטוח שאם לא היה פה עניין של צדקה, או גם ממני הוא היה מסתיר את זה. ואני לא צריך מיידי שאני אחלוק לו מחמאות על אמנות הכתיבה שלו, על ההגות שלו, על ההבאה שלו, והאיש חסר לי מאוד מאוד באופן האישי, במובן של האישיות שלו הכללית, בהבנת העניין, בקריאת המפה הפוליטית הנכונה, בהבנה האמיתית של צורכי היהדות החרדית ואיך היא מתנהלת, ובשיחות התכופות שהיו לנו בעל פה ובהתכתבויות, מתגעגעים אליו מאוד מאוד, והוא חסר לנו מאוד. אנחנו כולנו מקווים שיעשו פעולות לזכרו, ונוכל להשתתף למען ששמו לא ישכח, כאיש כל כך מיוחד ששזר בתוך הפנים האישיים שלו כל כך דברים, כל כך המון דברים, וכל אחד מהם כל כך מיוחד.
אז זו אולי הזדמנות, מכיוון שאצלך בבית נערכים מדי פעם התכנסויות חשובות מאוד, אז אולי איזשהו ערב לזכרו של יצחק נחשוני אצלך, ולוי, יש לו היום, כן. ברוך השם, יש לו ילדים, קובי נחשוני ויהודה נחשוני, שהם כולם עוסקים בתקשורת, הם כולם מה שנקרא קופי של האבא, אולי איזשהו, גם איזשהו ערב אצלך.
הלוואי, אנחנו נעשה ערב, אני מרים את הכפפה באורגה, בכיסופים, באהבה. אני רק אסתיר עוד דבר אחד.
כן, בבקשה.
לא רק בכל המפגשים שלי פה בארץ, הוא היה משתתף, ולא, ובהמון מפגשים, ולא רק בהמון מפגשים בחוץ לארץ, אבל אחת המפגשים שאני נזכר בהם עכשיו, זה המפגש שעשינו ב-2019, כלומר בערך לפני 4 שנים, כאשר אנחנו נסענו לחגוג ביחד את ה את 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 זה שחנכנו את הקמת החומה מסביב לבתי הקברות בבוצ'אץ', בקרמניץ, בשברש, עוד מקום, והשמחה הגדולה שראינו את בתי הקברות הענקיים האלה עומדים בצורה כל כך מכובדת, ניקו אותם, החזירו להם את הכבוד, לא יותר בימות שברים וחבורים מהלכים על גביהם, מוקפים חומה עם שער יפה. זה היה התרגשות עצומה, והוא ליווה אותנו לשם, והוא שמח איתנו והתרגש איתנו מאוד. זה בתי קברות, היה עוד בית קברות, עכשיו אני נזכר, דובנה. היינו בדובנה, בבוצ'אץ', בקרמניץ ובשברש. ומשם נסענו ללבוף, ללמברג, ובדרך עצרנו בבית קברות שנקרא בוסק, בית ואף סמך קוף, בית קברות מאוד מאוד ידוע. הקבר הראשון שם שפגשנו זה הקבר של בן ביתו של האדמור, השר שלום מבל זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. ואז אמרנו כולנו, לשנה הבאה זה יהיה בית קברות שאנחנו נשמר ונציל. ואכן זכינו להציל את הבית הקברות הזה שנה לאחר מכן. וואו. עכשיו כשיצחק היה איתנו בסלובקיה, בברטיסלבה, בעת שקיבלתי את הפרס, הוא לא רצה לעזוב את סלובקיה עד שהוא לא ייסע עם קבוצת חברים, כולל ייבדל לחיים טובים בצלאל כאן, לראות את אחת הבתי הקברות בסלובקיה ששימרנו והצלנו, שם הם הלכו להתפלל ולהגיד תהילים ולומר קדיש. האיש הלב שלו היה בשביל כל עם ישראל, בשביל יהדות התורה ובשביל כל מה שצריך לעשות למען להרבות זכויות ובתוכם להציל את בתי הקברות ולעשות למען אוהבי השם שוכני עפר.
אני הייתי איתו באושוויץ, על פסי הרכבת, שם היינו קבוצה, הוא עצר את כולם על פסי הרכבת מול הקרמטוריום, הוא עמד ואמר קדיש עם דמעות. אחרי זה הוא סיפר לנו שזה, הוא לא אמר קדיש סתם, הוא אמר קדיש על אח צעיר שלו, שהיה ילד או תינוק שנשאר שם, נשרף שם בשואה, אז הוא זכה להגיד שם קדיש על פסי הרכבת באושוויץ. אז אם דברו אני צריך לחשוני, זה הלב שלו.
אני רק יכול להגיד לך,
כן.
את יצחק נחשוני קשה לתאר, ואולי גם לא צריך לתאר. יצחק נחשוני זה בבחינת גדול מרבן שמו. איש האשכולות, איש שעצר בו את הכל, את הטוף, את הרחמנות ואת החסד למען הזולת, את השכל הבריא, את ההיגיון, את ההיקף הנכון והבנה המלאה באיזונים שבין היהדות הכללית בארץ ישראל ויהדות התורה הנאמנה, ואת הפוליטיקה, את כל ההיבטים האלה הוא הבין על בוריו, עשרות שנים הוא עסק בזה, כפי שאמרתי בהתחלת הדברים, אני זוכר אותו לפני 40 שנה, ולפני 30 שנה, בימים שהוא היה בא לשטריקר לביין את אבי זיכרונו לברכה, תמיד, תמיד, תמיד אותו יצחק נחשוני, יהי זכרו ברוך, שנזכה להתעמק במעשיו וללמוד ממעשיו, וזה בטח יהיה לעילוי נשמתו.
אמן, ואנחנו אחרי השיחה איתך, רבי יצחק שפירא, אנחנו נשמיע את הקדיש שהוא אמר על פסי הרכבת באושוויץ. תודה רבה לך, רבי יצחק שפירא.
אני מבקש שבנף ייצרו איתי קשר, שנערוך פה ערב לזכרו.
בהחלט.
אני מרים את הכפפה.
יופי, תודה.
תודה לך רבי סול גליס, כל
טוב. תודה, בשורה טובה, תתראות.
איך היכון ובירכון, יכול בית ישראל, בעגלו בזמן קוראים, תמרו אמן. לעולם ולעולמי עולמיו, יזבורך וישתבח ויספורך ויספימן ויחצי,
יצחק נחשוני, אנחנו צועדים בשבילי מידנק, מביטן לביטן. הדמעות זולגות פה, והשמיים באמצע הקיץ גם כן מורידים לא מעט דמעות וגשמים, והתחושות.
אני כבר הייתי כאן כמה פעמים, אחד לפני לא הרבה זמן, ובכל פעם מחדש ההרגשה היא מוסיפה לקודמת, אבל ההרגשה היא שונה לגמרי.
שונה לגמרי, כאילו אתה בא אל משהו שלא היית בו מעולם. אתה שוקע בתוך האירועים, איך זה יכל לקרות, איך זה קורה, וכל השאלות צפות מחדש. כשאני רואה מישהו שלוקח אותנו, הרב נויגר שלה, והוא בוכה כאילו זו הפעם הראשונה שלה. זה קורה גם לי. כאילו זה, אני פוסע כאן, אני מכיר כל אבן כאן, וכאילו אני פוסע בפעם הראשונה, ורואה מולי את כל אלה שנשחטו ונטבחו. דבר מזעזע בכל פעם מחדש. כנס לתוך המשרפות, ראית מה קורה שם. צעקת השמע ישראל, שתמיד היא הכי הכי מרטיטה שאני מכיר. ומאז שאני שמעתי כאן את שמע ישראל, אז כל שמע ישראל נראה אצלי אחרת מה שהיה לפני זה. חוזרים הביתה שונים לגמרי. ואני לא מבין איך אנחנו לא מטמיעים את הדברים האלה בתוך הציבור שלנו, על החובה לבוא לכאן ולחוש את הדברים האלה. תכף זה נעלם. נעלם מתוך התחושות, נעלם גם פיזית, אבל מתוך התחושה. זה מה שאני מסיק ברגעים האלה כאן, כאשר אני עושה איתך.
מן המיצר קורוסי, אונוני במרחב קו. מן המיצר קורוסי, אונוני במרחב קו.
שלום רבי פרנקל.
שלום וערב טוב.
ערב טוב, אני רוצה להחזיר אותך לאיזשהו קטע מאוד מרגש, שמרגש אותי עד היום. הקטע שעמדנו על פסי הרכבת באושוויץ, כשאתה ארגנת קבוצה מאוד מיוחדת בנסיעה לאזורים האלו, ויצחק נחשוני אומר קדיש לזכר אחיו, ששפשו לא הכיר אותו גם. אבל ההתרגשות הייתה גדולה מאוד. בוא תשתף אותנו, אתה, הקשר שלך עם יצחק נחשוני.
אז קודם למען השקיפות, אנחנו קרובי משפחה. יצחק נחשוני נשוי לאשתו בלומה מבית פרנקל, כך שאנחנו בני דודים שניים, והיינו מאוד קרובים. אני גם השם במידה מסוימת בחלק בחלק מהקריירה של יצחק, שהוא התחיל אותה בגלי צהל, בתוכנית של הרבנות הצבאית, ומעשה שהיה כך היה. אני בתקופת שירותי הצבאי פרסמתי מאמר שבועי, מאמר דעה, בעיתון שערים, שנערך על ידי אבא של יצחק, רב יהודה נחשוני, זיכרונו לברכה. ואז רב יהודה שמע שאני עומד לסיים את השירות, ובתקופת השירות שלי אני ערכתי, הייתי מרכז מערכת מחניים, אז הוא אמר לי, תראה, יש לי איזה בן שהוא תמיד חכם, והוא יודע לכתוב, הוא עומד עכשיו להתגייס לצהל, אולי תפעל שהוא יקלט ברבנות הצבאית, ואולי שיעסוק בכתיבה וכולי. פניתי למי שפניתי, ואכן הוא נכנס, הוא גויס לרבנות הצבאית, ונשלח על ידי הרבנות הצבאית לערוך את התוכניות של הרבנות הצבאית במוצאי יום מנוחה, שהתוכניות, תוכנית ששודרה כל מוצאי שבת בגלי צהל. ומאז התחילה היכרותנו וכו', ובמידה מסוימת הייתי גם קצת שטחן שלו. אז כך שאני בכלל לא אובייקטיבי ולא אדם מבחוץ. באשר לנסיעה, אכן אנחנו עשינו נסיעה מאוד מרגשת לפולין, שבמסגרתה גם ביקרנו איך לא באושוויץ, ושם ראינו את יצחק במלוא אישיותו, בנשמה היתרה שיש לו, מחוץ לעניין של אותו עורך וכותב מכונן. כאשר הגענו לאושוויץ והלכנו לאורך המסילה הזכורה לשמצה, שבה הפרידו את האנשים והוציאו אותם מרכבות המסע שהביאו אותם לאושוויץ, הוא נעמד על אחד על הפס המרכזי, על מסילת הברזל המרכזית, וכשפניו לעבר הקרימטוריום, הוא נעמד ואמר קדיש, ואמר קדיש לא כדי לצאת ידי חובה, אלא אמר קדיש בדמעות זולגות וחמות, שהעבירו רגש ורטט בכולנו שהיינו נוכחים שם, גם אם לא היה לנו שום קשר לאושוויץ וכו'. אבל לב יהודי שעומד באושוויץ ורואה כזה דבר, לא יכול להיות שלא ימאס. ולאחר מכן יצחק סיפר לנו גם, לזכר מי הוא אמר קדיש, הוא סיפר לנו על משפחת אביו שכולה נכחדה בשואה, ועל אחיו, כמו שאמרת, רב ישראל, ועל אחיו שהוא בכלל לא הכיר, שעלה על קידוש השם באושוויץ.
כמי שאחיו היה ילד או תינוק או משהו כזה.
נכון. נחשוני, שם המשפחה נחשוני, שאבא שלהם, רב יהודה בחר, הוא גם ראשי התיבות של כל משפחת נחשוני שעלתה למוקד בימי השואה.
איך היה השם המקורי שלו היה, של נחשוני? של אבא שלו?
רג'י, לא יודע. צריך לראות ולשאול פולני טוב, כי זה היה שם פולני.
עכשיו, אתה הכרת אותו במהלך החיים בכתיבה, במספר נקודות שהוא היה בחיים. זאת אומרת, הוא עוסק...
ודאי.
כן.
ודאי, אנחנו היינו מאוד מחוברים, הוא בתפקיד עורך, או יותר נכון, אביהם של עורכי העיתונות החרדית, החופשית, אם אפשר כך לומר, ולא המפלגתית, ואני בתפקידי כאיש יחסי ציבור, היה לנו הרבה ממשקים. אני חייב לומר שני דברים. המומחיות הגדולה של יצחק הייתה קביעת הכותרת. אני בטוח שלפני קביעת כל כותרת הוא אמר לשם ייחוד. זה היה אומנות בכלל, אני כבר לא מדבר על הכתיבה, זה סיפור בפני עצמו, אבל הכותרת, וכל מי שעוסק בכתיבה יודע כמה קשה הפרק הזה של הכותרת, ולפעמים אתה מתקשה בכותרת יותר משהו בכתיבת כל המאמר וכו'. והוא היה מומחה, הוא נכנס את הנשמה היתרה שלו בכותרת. וכל כותרת של יצחק נחשוני אמרה את הכל, אמרה את הכל וביטא את הכל, ובעיקר הייתה מחוברת לשבוע מבחינת פרשת השבוע, הרבה פעמים מבחינת הדף היומי שהיה באותו שבוע, הוא היה מאוד מחובר למקורות ונתן את זה ביטוי גם בכותרות העיתונאיות שבאו, שנכללו בעיתונים שהוא ערך במהלך השנים.
והאמת שכך הוא גם לימד את אלו שבאו אחריו, או אלו שהצטרפו אליו, העניין של הכותרת. ופעמים ידיעה, הוא פעם אמר יותר, אתה לוקח ידיעה שהיא פשוטה, רק אתה כותב למעלה, שומו שמיים. האנשים כבר יקראו את הידיעה הזאת, לא משנה מה כתבת בפנים. הכותרת אמרה את הכל. הכותרת נתנה את כל הצבע לכתבה.
אני חייב לציין, אמת, אני חייב לציין ששבועיים וחצי לפני פטירתו, הייתה לנו שיחה טלפונית, ובשיחה הוא העלה כמה מחשבות על הדור החדש שהגיע לעיתונות החרדית. והוא הביע די צער וכאב לפעמים על הרדידות, וחוסר הידע במקורות, כפי שזה בא לידי ביטוי בכתיבתם של חבר'ה צעירים שהצטרפו למקצוע. ומאי תמה, אני חושב, הוא הקים ויזם את קתדרה כדי לגדל דור חדש של כותבים שמחוברים למקורות, שמחוברים לידע, שיודעים להתבטא ולבטא את מה שקורה בציבור החרדי.
ועל זה אומרים חבל, כי סך הכל הוא עשה את זה שנה אחת, שהקים את הבית ספר החרדי לתקשורת, שהקים את המושג הזה, שבאמת שעיתונאים של היום, מי שקורא את העיתונות של היום, ידעו קצת, ידעו לכתוב פובליציסטיקה נכונה וכתיבה טובה, ולדעת איך להוציא ידיעה, איך להעביר ידיעה, איך לגרום לכך שאדם יקרא את הידיעה מההתחלה ועד הסוף. כיום כשאתה קורא מאמר, אתה קורא את ההתחלה, אתה קורא את הסוף, האמצע כבר לא כך חשוב. הוא נתן לזה המון נשמה בתוך הדבר הזה.
גם לקראת הקמת קתדרה, אנחנו קיימנו שיחה מאוד רצינית וארוכה, שכן בתחילת שנות ה-80, אני הקמתי במסגרת אריאל את בית המדרש להכשרת אנשי תקשורת חרדים, ושם קבענו איזה סטנדרט שבתחום המקצועי של הכתיבה וכולי, ירצו ונתנו הרצאות מיטב הכותבים הלא דתיים בעיתונות הכללית. אני אזכיר שמות, אורי אבנרי למשל, גם הוא היה בין צוות המרצים, כי הוא באמת היה בתחומו, הוא היה מספר אחד, חיים יבין וכולי ועוד, אבל בתחום האידיאולוגי היו אך ורק אנשים משלנו, אם זה רמוי שגרילק, אם זה ישראל שפיגל המנוח, שהיה מיוחי המודיע ועוד כותבים, ואני חושב שזה עזר מאוד מאוד להעמיד את העיתונאים ואת הכותבים בעיתונות החרדית על איזשהו מסלול של רצון להתעמק ולהיות מחובר למקורות.
בהחלט. עכשיו, אריה, לסיום, מה אתה לוקח איתך? יצחק נחשוני כבר לא איתנו.
או, מה אני לוקח איתי? אני חושב שזה לא יעבור את ה-overweight. הרבה מאוד. בעיקר העניין של להיות מנש. יצחק היה בראש ובראשונה, נכון שהוא היה עיתונאי, נכון שהוא היה עורך, אבל בראש ובראשונה הוא היה מנש. גם בדברים שבינו למקום, וגם בינו לבין חברו. והוא דקדק מאוד ביחסי אנוש. כולם דיברו על היות הבית שלהם, בית של מכניסי אורחים. ולא פעם ראיתי את יצחק אחרי יום עבודה ביום רביעי ממהר לעשות את הקנייה לשבת, כי מגיעים אורחים הביתה לשבת, והוא מיר אחרי שהוא סגר את הגיליון אי שם בסביבות 11-11 וחצי בלילה, הוא עוד יצא לעשות קניות, ולא תמיד עמדה לרשותו מכונית צמודה, והוא היה נסחב עם האוטובוס מהמקום שהוא עשה את הקנייה ועד לבית. העניין לבוא לקראת השני, לא פעם הוא הרים טלפונים אם יש לי היכרות עם רופא מסוים או גורם רפואי מסוים כדי לעזור למישהו. הוא היה מנש ובן אדם לחברו הצטיין בדאגה למען השני.
אריה פרנקל, תודה רבה לך. תודה רבה ושנשמע לך בשורות טובות. ערב טוב.
אמן.
ידעתי, ידעתי, ידעתי כי הנני ביותכו, ביותכו, ביותכו לבד כי הנני ביותכו, ביותכו, ביותכו לבד כך אומר, כך אומר ביד, ביד היוצר Riboinu oilumim yudati, yudati, yudati Ki inni beyotchu, beyotchu, beyotchu levad Ki inni beyotchu, beyotchu, beyotchu levad Kach hoimer, kach hoimer, beyad, beyad hayoitzai Nahai ve'im gam mesamais ve'yaitzois v'sach bilois v'sach bilois V'chol yoish v'aisai v'al yamdi li mini le'oish yayni v'lismoich nafshi Mi balav avadai, mi baladai izchu v'yezro zchu Ayn 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 ezro v'yeshiyo Kachoymer v'yad, v'yad hayotzai Ahoy v'im gam v'samayz v'yaitzoyz v'sach b'ilois v'samach b'ilois V'chol yoish v'aysay v'al yam d'ili mini l'oish yayni v'lismoich nafshi Mi balo avadai,
ויזרסחו, ויזרסחו, אי, 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 אי,
אני לא יודע אם הרבה מכם זוכרים, אבל הייתה פה תוכנית מאוד מיוחדת, מדינה בתוך מדינה, כאן ברדיו קול חי, שהגיש אותה יצחק נחשוני. גם נזכור שלפני 22 שנה או 23 שנה, הוא עורך תוכניות ברדיו קול חי. אז כדי קצת לזכר, נדבר עם עורך התוכניות היום של רדיו קול חי, רב בצלאל כאן. שלום לך בצלאל.
שלום רב גליס, לילה טוב.
לילה טוב וברך. אתה זוכר את התוכנית מדינה בתוך מדינה?
מדינה בתוך מדינה היה פרויקט שעשינו כאן בחודשי אייר, שנים עברו. יצחק נחשוני, זכרונו לברכה, היה עוגן מרכזי מאוד מהסדרה הזו מדי שנה. אבל הזכרת אותו כמנהל תוכניות, עורך תוכניות בעבר היותר רחוק, 20 וכמה שנים אחורה.
ב-2001.
כן, אז הוא התחיל, אני חושב, כמדומני, המשיך כמה שנים. הגיש כאן בכל חי הרבה מאוד תוכניות במרוצת השנים, עד השנים האחרונות ממש, שידר איתי. לא מעט תוכניות, אקטואליה, אדם שחסר מאוד בנוף התקשורתי עיתונאי מאז שהוא נפטר לפני שבועות אחדים, בנועם הליכות שלו, הוא ידע להתווכח ולעמוד על שלו, אבל בנועם, לא אלא את הקול שלו, גם אם הוא התעקש שהוא צודק ושהוא רוצה לומר את דעתו, זה בהחלט... סימל אותו כאן כשהוא היה בשידור אצלנו, גם עם פינות כל שבוע וכו'.
תראה, כשאני דיברתי במהלך התוכנית עם כל מיני דמויות, עם אנשים שהכירו אותו, וכל אחד הכיר אותו באיזשהו פן אחר, ושמעתי דברים מאוד מעניינים על החסד שלו. אני לא הכרתי את הפן הזה שיצחק נחשוני עשה גם חסד עם כל מיני אנשים. ממש דברים מעניינים באישיות של יצחק נחשוני, חוץ מה שאנחנו מכירים את התקשורת, מאיפה שהוא התחיל, מאיזשהו עיתון לנוער בעצם, ואחרי זה התוכניות שלו בכל ישראל, ואחרי זה יום השישי, ערב שבת, מרכז עיינים, ועיתון משפחה לאחרונה, שהוא פתח שם איזשהו מדור. יש ביצחק נחשוני הייתה כנראה אישיות מאוד מעניינת, אחרת לגמרי. דומה לאבא שלו, מי שהכיר את אבא שלו, את רבי ידל נחשוני, שגם עסק בנושא הזה, בנושא של תקשורת, אבל גם בחסד.
אז זהו, את אבא שלו לא הכרתי, ממש לא, אבל את יצחק הכרתי, אני חושב, 30 שנה. מאז שהייתי עיתונאי צעיר, בן 17 או 18, כבר אז הכרתי אותו. אני לא אספר את מלוא הסיפור של היכרות, כי אני לא זוכר מתי התחילה היכרות, אבל אני זוכר סיטואציה כשהייתי באמת בחור צעיר מאוד, הוא התקשר ליום אחד, להתקן אותי באיזשהו עניין כלשהו, שהיה בו מימד גדול של חסד, כי היה אכפת לו מאיזושהי סיטואציה מסוימת, התקן אותי כך וכך, תדע שכך וכך, והכל בסדר. הוא לא היה אמור לעשות את זה. ממש לא, לא הייתי קשור אליו, לא עבדתי אצלו, לא משהו ספציפי, אבל הוא הרגיש צורך לעזור לבחור צעיר, שמתחיל את דרכו בעולם התקשורת, ואני חושב שכל העשייה התקשורתית שלו, ותכף ניגע בחסד, הייתה כולה חסד. כשהוא ראה צעירים רעבים להצליח בתקשורת, ולא משנה באיזה גיל הם, הוא התייצב לעזור להם, להיות המנטור שלהם, להיות המורה, המדריך, המכוון. ותחשוב, אתה במרום גילך עד 120, אני באמצע המרום גילך, כשניגש אלינו בחורצ'יק צעיר שרוצה להיות עיתונאי, כתב, לעסוק משהו בתקשורת, עד שאתה קולט כמה הבן אדם באמת מתאים או לא מתאים, זה לוקח זמן לפעמים, אבל הוא ישר, אתה רוצה, בוא נלמד אותך, בוא נדריך אותך, נכוון אותך, בלי פערים, מעמדות וגילאים, ומלבד זה שהוא הרגיש שהוא מורה דרך ללא מעט צעירים כאלה, הוא גם עשה את זה ממקום של חסד. הבן אדם רוצה להצליח, אני יכול לעזור לו להצליח, ואני אעשה את זה. עכשיו, הוא לא אמר, אני בא לעשות חסד. הוא היה כל כולו חסד בהקשר הזה, וזאת מלבד המון המון מעשי חסד, יותר נסתרים אשר גלויים, שאני יודע עליהם מהשנים הרבות האחרונות, שהוא עשה בכל מיני הקשרים שבכלל לא קשורים לתקשורת, ממש לא קשורים לתקשורת, בכל מיני תחומים. אני לא אכנס לפרטים, כי אני לא יודע עד כמה הוא היה רוצה שנספר, בחייו ודאי שהוא לא רצה, אז אני גם לא חושב שזה גם נכון היום, אבל באמת הרבה חסד. אבל עצם ההדרכה שלו לכל איש תקשורת, גם צעירים וגם לא צעירים, נבע מהמקום הפנימי שלו, אני איש חסד. אני צריך לעשות חסד.
הוא פרגן לכל אחד, הוא פרגן לכל עיתונאי, כמו שאתה סיפרת,
אלוף הפרגונים. אלוף הפרגונים, וגם כשהוא היה מתקשר להעיר על משהו, או היה כותב הודעה עם הערה למישהו, בצורה כל כך חברית, שאתה לא רואה את זה כביקורת. אתה רואה את זה כביקורת בונה אולי, אתה יודע, לפעמים נקודה כזו למחשבה, הוא לא היה בא אליך בטענות, לא פעלת טוב, לא עשית טוב, לא אמרת טוב, או לא כתבת טוב. אלא, אני הייתי כותב את זה ככה, או אולי כדאי שפעם בת תשאל אותו ככה, בצורה מאוד נעימה, שלא הרגשת שמישהו בא לבקר אותך. לא חלמת בכלל שיש פה איזשהו מימד ביקורת.
נכון, הוא גם עשה את זה גם לאנשים שהם בני, פחות או יותר בני גילו, או יותר מבוגרים, וגם לי הוא העיר מדי פעם, שהוא קרא דברים שאני כתבתי, לא היית צריך לכתוב, כן כתבת, לא כתבת, למה לא הוספת את זה? הערות בונות מאוד. זה היה אכפת לו מכל אחד שיצליח. זאת אומרת, לא רק מכתיבה שלו, אלא גם מי שכותב, אם אתה כותב כבר, אז שתהיה כתיבה נכונה וטובה ומוצלחת.
לחלוטין, ממש זו הייתה המטרה שלו, ממקום טוב, ממש מקום טוב, היה איש טוב, שהייתי בהלם כשהוא נפטר, ידעתי שהוא חלש, לא ידעתי עד כמה, אבל בהחלט אדם טוב. אני מוכרח להקריא לך את ההודעה האחרונה שהוא כתב לי. לפני כמה שבועות התכתבנו, זה היה ביום הזיכרון לקדושי השואה, שידרתי כאן תוכנית ברדיו, והוא העיר על משהו שנאמר בתוכנית, הערה באמת בונה, ומיד אחרי זה הוא כותב לי ככה, באמת התכוונתי לתיקון ולא חלילה להפחית בהשקעה שאתמול שמעתי אותה שוב ושוב, התרגשתי וכולי, כלומר הוא העיר הערה וישר כתב, התכוונתי לתיקון ולא חלילה להפחית בהשקעה שעשית, ואז הוא הציע לי לראיין לשנה הבאה מישהו מסוים, והמילים האחרונות שהוא כתב לי זה כך, כדאי לך לנסות לפני שנה הבאה כי האיש צלול, בשנה הבאה רק הקדוש ברוך הוא יודע. אלה המילים האחרונות שהוא כתב לי, שבועות ספורים לפני שהוא נפטר. ניבא ולא ידע מה ניבא על עצמו, כי רק הקדוש ברוך הוא ידע.
סיפרת לי שבמהלך השבעה היו אנשים שדיברו וסיפרו, וביניהם אחד מהם היה הרב דוד יוסף, זה שמעומד להיות הרב הראשי, שהוא ניחם שם ואמר דברים מאוד מעניינים. נוכל לשמוע את הדברים
שלו? כן, תכף נלמד אותם. כשבאתי לנחם בימי השבעה את המשפחה, את הבנים שאני מכיר אותם, הגיע גם הגאון הגדול הרב דוד יוסף, והוא פשוט פצח במונולוג ושיתף אותם על 30 ומשהו שנות, יותר מ-30 שנות היכרות שלו, ייבדל לחיים, עם יצחק נחשוני זכרונו לברכה, ואני חושב שבדברים שנשמע עכשיו, הקלטתי את זה מיד, שם במקום, הרבה מאוד גילויים על עיתון יום השישי, שלבי ההקמה שלו, המעורבות של מרן הרב עובדיה יוסף בהקמת העיתון הזה, במדור התורני שהוא היה כותב, נכון. הוא היה מאוד מעורב, גם מרן הרב עובדיה וגם ייבדל לחיים בנו רבי דוד. קטע מאוד מעניין לשמוע, הגאון הגדול, אני לא יודע אם לחנות זה, הגאון הגדול הרב דוד יוסף והקשר שלו לעיתונות, עיתונות חרדית של פעם, אבל קטע מאוד מרתק, בוא נשמע. תפשין,
מם ומשהו כזה, הוא הקים את עיתון יום השישי, שהוא פגש אותי, הוא הסביר לי בדיוק מה הולך להיות, הוא וסאל קצובר, מה הולך להיות העיתון. הם שינו את כל מפת העיתונות החרדית, במקום מדיניות כזאת שזה חרם על זה וזה חרם על זה, לפתוח את הכל ולהילחם על נושאים שטובים לכל הציבור הדתי, כמו למשל שערוריות קשרות במקומות מסוימים, לחשוף אותם ולדבר. עכשיו, מה הם רצו ממני? הם רצו שיהיה מדור תורני של הרב עובדיה, ושאני אערוך אותו. השם שלי לא מופיע, יהיה רק השם של הרב עובדיה. עכשיו, הוא היה יושב איתי קודם כל לתכנן איזה שאלות. זה יותר מעניין, זה פחות מעניין. פה יכולים לעשות מזה ככה, ויהיה תועלת, ופה ושם. ואז הייתי כותב את זה בכתב יד, אז לא היה מחשבים. הייתי הולך למערכת בג'רוזלם פוסט.
כן, בבנייה של הג'רוזלם.
הייתי יושב שמה, והייתי מקליד את זה, במכונת כתיבה, לא במחשב. ואחר כך המזכירות היו, היינו יושבים שם עד אמצע הלילה. היינו מהר מזמין לי פלאפל, היינו יושבים, אוכלים, מדברים ודנים, ולמה כתב, הוא היה עובר על כל שורה הוא עבר. עכשיו, הדבר שהפתיע אותי אז, התפעלתי מזה מאוד. זה היה עיתון הראשון שקם, לא מפלגתי, עצמאי, עכשיו, עיצון כזה, מה זכות הקיום שלו?
פרסומת.
פרסומת. עכשיו, הוא היה מקבל מודעות הוא לא הסכים. מודעות הלימודים שלמים. אם זה לשון הרע, אם זה רכילות, זה נגד זה, נגד זה, הוא לא היה מסכים. עכשיו, היה לי איתו מריבה פעם, ממש מריבה, בשנת תשמ"ד. היה בחירות לכנסת. ואני כמובן, אז היה הקמה של ש"ס, שהייתי אז בימים, הם הייתי מאוד מעורב. ואז הם עשו סקר. הם עשו סקר בכל הריכוזים הדתיים, ובסקר הם קבעו שש"ס עוברת את אחוז החסימה ומקבלת מנדט וחצי. אז היה אחוז החסימה אחוז אחד, מנדט וחצי. וכמובן שאגודת ישראל, ארבע מנדטים וכו' וכו'. ואז אמרתי להם, תעזבו שקר, סקר זה שקר. הכרחתי אותם לשנות את הסקר. אני קובע כמה יקבלו, אמרתי להם, לא הסקר, לא הציבור, אני אקבע. וכתבתי ארבע, הם אמרו לי, אתה משוגע, מה אתה כותב ארבע, עשה מיתן מצחוק, אנחנו לא רוצים, זה היה ממש כמה ימים לפני הבחירות, ארבע, והתעקשתי שיכתבו שג' יקבלו רק שתיים. מה אתה עושה? אמרתי להם, אתם יוצרים אווירה, והסברתי, וזה היה התוצאה בסוף, אני ניצחתי. ככה זה היה. עכשיו, אבל מה? אני הייתי מתפעל מאוד מהרצון שלו ליצור משהו חדש. אין חנופה מצד אחד, אין לשון הרע מצד שני. כל מיני כתבות שהיה, הוא היה מקבל דברים, פוגעים בזה, פוגעים בזה. הוא היה מסתכל, הוא היה שואל. כמה פעמים הוא אמר לי לבקש מאבא שלי לבדוק. מותר לפרסם, אסור לפרסם, יהיה תועלת, לא יהיה תועלת. הוא היה בא לאבא שלי הרבה פעמים. אני יצרתי לו חיבור. קצובר היה קשור עוד לפני זה מהרדיו. אבל הוא לא כל כך היה, הוא היה ברדיו?
הוא היה ברדיו, אבל היה ידידות של הסבא.
כן, אבל עכשיו, את הסבא שלכם אתם הכרתם בכלל?
אני הייתי בן שנה, הוא היה בן שלוש.
כן, אבל הסבא שלכם, הסבא שלכם, אני לא יודע אם אבא שלי היה מצליח להיות רב ראשי, אם לא הסבא שלכם. העיתון, תראו, היו שני עיתונים אז. המודיע ושערים. עכשיו, שערים היה עיתון יותר חזק מהמודיע. למשל, פתח תקווה, אני למדתי בישראל, ופתח תקווה לא היה המודיע, כמעט. היה שערים. ובישיבה בישראל, הם לא מרשים להכניס עיתונים, חוץ משערים. כן, עכשיו, יום
עד
שישי...
עד היום הם מוכנים רק שערים.
יום שישי, אני הייתי בא מהבית, והייתי מביא איתי עיתון שערים. היה שם הרבה מאמרים תורניים. עכשיו הם פרסמו את הרב עובדיה הראשונים, והם נלחמו בשבילו, הם אילצו את המודיע גם ללכת איתם. עכשיו הם, היה להם קו, הם היו מצליחים מאוד מאוד אז. אני חושב שדווקא יום השישי יוריד את שערים.
אבא חיכה רק אחרי פרטו של סבא.
כן,
אבא פתח את יום השישי.
כן,
הוא לא היה, הוא נזר לא להקים לפני.
בזמן שאני הייתי נער, זה היה יומון, היה יוצא כל יום שערים, והיה שם הרבה מאמרים של היסטוריה. אני, יש לי הרבה התמצאות בהיסטוריה מהמאמרים שם. ההיסטוריה של הציבור החרדי, של הקמת המפלגות החרדיות, הציונות, כל מיני מאמרים בעניין הציונות, הכל הכל, אני שאבתי משם. ממש כך. ובישיבה, רצו שזה יהיה העיתון, שזה היה, ממש היה לו קו. זה היה עיתון.
זה מאמר שבוע עם התמונה של הסבא.
כן, כן.
בפנים לפנים.
כן,
בפנים לפנים. הדברי תורה היו בפנים לפנים, והדברים האחרים בשביל.
כן, עכשיו, היה מאמרים השקפתיים, מאמרים השקפתיים היו לוחמנים, הם לא פחדו מאף אחד. היו שם מאמרים לוחמנים. היו דברים כמובן שאני לא הסכמתי, אבל בסך הכל זה היה יוצא מן הכלל. עכשיו, יום השישי, אני אומר, מצד אחד זה פתח, יש גם כיוונים שבעקבות זאת נהיו לא טובים, אבל המושג של לא תגורו, זה היה שם. אני זוכר את הלחצים שהיו עליהם. הייתה איזו שעוריית כשרות באיזה בית חולים, שאני דיברתי איתם על זה, הם שלחו, עשו תחקיר, זה היה נורא והיום. שום, תעודת כשרות, שזה היה כמנדלייטר, והם חשפו את הכל, ו... זה היה, בסופו של דבר, פיתרו את מי שהיה אחראי בגללם. והם שינו את הכל, הבית חולים הזה התרוקן. ואחר כך זה הפך להיות, הבית חולים הזה מהדרין, הכי מהדרין שיכול להיות, זה בגללם. ועוד כל מיני דברים בציבור הדתי, שהיו מסעים ומתאים קואליציוניים, דברים כאלו, הם חשפו דברים, הם היו אידיאליסטים. הוא וקצובר, נחלון קצובר. אני לא ראיתי אותו כבר הרבה זמן.
אתה מהמודיע, גר בירושלים.
נמשיך, נמשיך.
מישהו סיפר אתמול, שהוא אמר לאבא, איפה רואים את איפה העיתונאי הראשון? איפה מוצאים את העיתונאי הראשון?
הוא אמר לו, דתן ואבירם.
הוא אמר לו, איפה העיתונאי הראשון? הוא אמר לאבא, דתן ואבירם זה העיתונאים הראשונים. אז אבא ענה לו...
אבא תיקן אותו.
אז הוא תיקן אותו, שלא זה. מי שהיה העיתונאי הראשון זה מוישה רבנו. אז הוא אומר, מוישה רבנו. למה מוישה רבנו? כי כתוב...
ויער בסבלותם.
ויער בסבלותם.
זה היה העיתונאי של אבא.
זה העיתונאי הראשון. זה היה בסבלותם,
אני לפני שנה, שנתיים אולי דיברתי איתו, היה לי איתו כל הזמן קשר. עכשיו הוא היה לוחם, היה לוחמני מאוד, הוא היה לוחמני ממש ככה, אבל על אידיאלים. זה לא היה סתם פה סתם שם, אבל אני ההתפעלות הגדולה שלי באמת, אני אומר לכם, לא נעים לספר על כל מיני סוגים של מודעות של לשון הרע, של רכילות והשמצות ודברים, וכסף עמודים שלמים. עכשיו, לא רק שהוא לא פרסם, הוא היה מספר לי, לא פרסמתי, למה? יש לכם בעיה עם פלוני, תטפל בזה. תעשה שלום, תדאג לסדר עניינים. הוא פתר לנו בעיות, ואחר כך היו לו גם, חוץ מעיתונאי, הוא היה עושה שליחויות, לדבר עם פלוני, עם אלמוני, הוא היה קרוב מאוד גם לאבא שלי בימים ההם. בגלל המדוע הזה...
תראה,
וואו, איזה יופי. לכבוד ידיד בן ידיד. בנן של קדושים, עירת השם יהיה אוצרו, רב הפעלים לתורה ולתעודה, אוצר כלי חמדה, סייפה וספרה, שמן תורק שמו, כבוד שם תפרתו, רבי יצחק נחשוני שליטה. יהיה רצון שבכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, ברוב עושר, עושר וכבוד, לאורך ימים ושנות חיים, בסוף השמחות וכל טוב.
אני לא יודע באיזה הזדמנות זאת,
זה הרבה הרבה שנים.
הוא הקדיש לו ספר.
זה הרבה שנים, זה... לפי הכתב של אבא שלי, אני אומר לכם, זה אולי 40 שנה. אולי 40 שנה. באיזה ספר זה? תגידו לי, אני אגיד לכם מיד.
שלחו לו את זה.
זה הבית שלו. תסתכלו בספרים, תמצאו בוודאי כמה ספרים עם הקדשה. כי אבא שלי, אני הייתי, כיוון שכל שבוע הייתי הולך לשם, כל ספר שיצא, אבא שלי היה שולח לו ולקצובר. חבל, חבל.
הוא, אבא סיפר לנו תמיד שהרב עובדיה הספיד, יצא מגדרו בהספד לסבא.
כן, כן, כן. הוא היה ידיד אישי שלו, מאוד מאוד. אני לא הכרתי את הסבא שלכם. אני רק יודע מהעיתון, אבל אבא שלי היה ידיד נפש שלו. שלו, של קלמן כהנה, כל החבורה שהייתה, הרב קלמן כהנה. עכשיו, היה כמה פעמים שהאבא שלכם ראיין את הרב עובדיה. היה, הוא לא הסכים את זה, היום לשום עיתון, לא היה דבר כזה, אחרי שהוא פרש מהרבנות, לא היה דבר כזה, לשבת רשמית, ממש בגלוי רעיון, הוא ישב עם האבא שלכם, אני הייתי, כמובן אני סידרתי את זה, אבל אבא שלי הסכים, ורעיונות, יש לכם את הארכיון של...
אבא שמר באחד החדרים,
חדר אחר, יש
הכל. עכשיו אתם תראו, תראו שכל מה שאני אומר נכון, גם על המדור ההלכתי, עכשיו אבא שלי היה עובר על זה כל פעם, והמדור ההלכתי ורעיונות וכל מיני שערוריות, כל מיני דברים, זה היה משהו יוצא מן הכלל.
כי אבא תמיד אמר, הוא אמר על העיתונים האחרים, הוא אמר למה אין אצלו מדור תורני, הוא אמר שהוא חושב שזה לא נכון שיהיה
חוץ מהעמוד הזה,
חוץ מהעמוד של הרב עובדיה.
כן, רק זה, כן.
ותמיד אמרו במודיעין יש מוסף תורני וצריכים אמת, אז הוא אמר שהוא חושב שלא צריך להיות חוץ מהרב עובדיה, שזה היה מדור שהוא היה מאוד גאה בו.
כן, כן, כן. זה גם כן, מהיום הראשון הלכתי לאבא שלי, אני אומר לכם את האמת, כשהוא בא והוא פנה אליי, הוא וקצובר באו והציעו לי את זה, אז אמרתי להם שאני אדבר עם אבא שלי, אמרתי לאבא שלי, תשמע, צריך להבין דבר אחד, אם אתה מסכים לפרסם, אתה נותן להם הכשר, זה תעודת כשרות לעיתון. אז הבאתי אותם אליו, אז הוא אמר להם, לשון הרע, רכילות, דיבר על כל זה, והם אמרו לו, הרב, אנחנו יכול להיות שכן נפרסם דברים שהם לשון הרע ורכילות, אבל לטובת העניין, שערוריות, כל מיני דברים שהם לא בסדר, לחשוף דברים שאנשים עושים מתחת השולחן, דברים כאלו שהם לא בסדר, הם היו לוחמים גדולים, תתפלו לשמוע, נגד הכספים הייחודיים. היו אז מחלקים, למשל, אגודת ישראל היו ארבעה חברי כנסת.
מה שנקרא היום כספים
כל אחד 10 מיליון. עכשיו, וכל אחד מחלק את זה, ארבעה חברי כנסת, כל אחד מייצג משהו אחר, כל אחד מחלק את זה לאנש. ככה. עכשיו, זה היה המוסדות האחרים כולם שיקפצו לשמיים וירמו, לא אכפת להם. ואז הם נלחמו נגד זה, הם היו מפרסמים רשימות, מי קיבל, מי לא קיבל. ואז קמה ש"ס, אנחנו קיבלנו גם כספים ייחודיים, אבל לא רצינו את זה. היה לנו לחצים נוראים, חילקנו בשווה בשווה ולא יצא כמעט לאף אחד כלום. זה נהיה כסף קטן. ואז החלטנו להילחם נגד זה, והם עשו את המלחמה והצלחנו לבטל את זה. במקום זה אתה רוצה כספים, יש אל המעיין, תקבל כמה שאתה רוצה. יש ארגונים כלל ארציים כאלו, למה לא? תודעה אל המעיין, תורה ויהדות, למה לא? כמה שאתם רוצים. בנו קריטריונים, חבד, מיש, גם חבד קיבלו הרבה כסף. העיקר שיהיה קריטריונים, יהיה מסודר. עכשיו זה היה אז, כאילו בשם גדול כל הסיפור הזה, והם עצרו את זה. חשיפה, אני זוכר, רשימת המוסדות שיקבלו. כל המדינה קמה עליהם, על חברי הכנסת של אגודת ישראל. איך זה שאתם עושים דבר כזה? מה איתנו ומה עם זה? והם אמרו את זה.
לוחם צדק.
לוחם צדק, ממש
ככה. בטוב טעם.
כן, בטוב טעם, הכל בטוב טעם.
אלה הדברים מהרב גליס של הגאון הגדול הרב דוד יוסף בבית האבלים, כשהוא מספר על יצחק נחשוני שהוא הכיר כל כך הרבה שנים. והשיר שאנחנו כבר שומעים ברקע, אהבת עולם של רב שלמה קרליבך, יש לזה קשר ליצחק נחשוני. הרבה שירים יצחק נחשוני אהב, והתוכנית כאן שזורה בשירים שהוא אהב, והיה שר ומפזם לעצמו. שבוע ויום לפני שהוא נפטר, יצחק נחשוני, הילדים שלו עשו לו בבית מסיבת יום הולדת. הם כבר ידעו את מצבו, ידעו שמצבו קשה מאוד. ואחד השירים שהם שרו שם היה השיר הזה, אהבת עולם של רב שלמה קרליבך. גם השיר הזה יהיה ככה לזכרו של ידידנו היקר יצחק נחשוני, זיכרונו לברכה.
תודה רבה לך הרב צלי כאן, מנהל תוכנית של רדיו קול חי, על הדברים ועל הקטע שהבאת לנו. תודה רבה.
תודה, לילה טוב.
לילה טוב איתך.
All of you, na 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 na
נחשוני עסק בתקשורת והיה כתב בכמה עיתונים, גם גלי צהל, גם כאן ברדיו, אבל אנחנו רוצים למצוא מישהו מתוך העיתונאים אחד שהיה בקשר איתו וכתב גם לעיתון שלו. מוישה פרידמן, שלום לך מוישה פרידמן.
שלום וברכה, שלום וברכה ישראל.
עכשיו השם שלך לא היה בעיתון מוישה פרידמן, מה היה השם שלך?
ועידנים.
כן.
עידן ועידנים. כתב, אתה היית העורך שלי.
נכון. מה היה השם?
השם שלי היה מוטי מן.
מוטי מן.
מי שהמציא לי את השם הזה היה ישעיהו ויינטרוב, זכרונו לברכה. שהוא זה שהיה כותב ביום השישי. יש כאן איזושהי טעות, לא רק של העיתונאים, טעות גם אפילו של בני המשפחה. כולם היו בטוחים שהידידות הגדולה הזאת שהייתה ביני לבין זיכרונו לברכה, כמה קשה להגיד את זה, יצחק, הייתה למרות שאני כתבתי עבור ערב שבת, והוא ניהל את עיתון יום השישי, הוא ערך את עיתון יום השישי.
נכון, נכון.
כלומר, הייתה בינינו, בכלל, האישיות שלו, אם אנחנו מנתחים את האישיות שלו, הייתה לו יכולת הבחנה, הפרדה, מהחיים האישיים, בין החברות לבין העבודה. למור, היה יכול להיות לנו, ועד לאחרונה, ויכוחים באמת עמוקים ונכונים, תיאולוגיים או לא תיאולוגיים, אבל ויכוחים, אתה יודע, בין חברים, מותר שיהיו חילוקי דעות. אבל נשארה תמיד הידידות, הוא גם כתב לי אחרי שהייתה נשארת איזושהי עננה כזאת, כבדה על השיחה, ואז הוא כותב לי, אבל שתדע, שלא משנה מה שיצא מהשיחה הזאת, אנחנו נמשיך אותה. לא משנה מה, החברות בינינו נשארת אותו דבר. זכיתי להיות לידו לילות וימים, שבתות וחגים, אירועים, בשמחה, בעצב, בשעות לא שעות, במצבים לא מצבים. איך אומרים, יש דברים שהוא לקח איתו אימו לקבר, ושבדל לחיים ארוכים גם אני אקח את זה איתי, אחרי 120 לקבר. היה בו קסם, היה בו חברות נדירה, קשה למצוא היום אנשים, איך הם שרים כולם, איפה ישנם עוד אנשים, קשה למצוא אנשים עם קסם כזה, ועם יכולת, עם כוח כזה שהיה לו בידיים, הוא לא ניצל את זה, זה מטריף, עד כמה הוא נמנע מלנצל את הכוח שלו, בכל מיני מצבים שהייתי איתו, והוא יכל בטלפון אחד לפתור כל מיני דברים, אבל הוא צריך לקבוע, אחר כך למחרת צריך לשלם בחזרה, או שזה איזושהי טובה שהוא מבקש ממישהו, בגלל שהוא עשה לו טובה, לא רצה לגבות את זה פה. ממש ככה, כאילו הבן אדם נערך ליום שכולו טוב, כמו שאומרים, ושם הוא רוצה לגבות את זה במטבעות אחרות לגמרי.
הוא נתן לך כיוון בכתיבה? הוא לא, קרא מאמרים שלך, תיקן
לא,
אותם?
לא, לא התעסקתי מולו בכתיבה, ממש לא. זה טעות של כולם, הכיוונים בכתיבה אתה נתת לי. כיוונים בכתיבה נתן לי צבי רוזן, שיבדל לחיים. האורחים של ערב שבת, אני לא כתבתי מעולם בערב שבת, ביום השישי, הוא הכניס לי כל מיני ידיעות, יחד. שהייתי עוסק ביחסי ציבור, והוא הכניס לי ידיעות למרות, והוא ידע להפריד, תקשיב, זה סוג אוכלוסייה מהזן שלכם, אתה ישראל, היית עורך, והיית נוקם ונותר, ועושה את כל החשבונות שהיום עושים, וכן יזכיר אותך, והוא לא יזכיר את השם, ויעשה טעויות מכוונות, וכל מיני משחקים שיש היום של, איך אומרים, יחץ בגרוש. הייתם ליגה, היה כיף לעבוד עם האנשים האלה, כיף להתראות איתם, כיף לשבת איתם לדבר, לדסקס איתם רעיון. הופעתי איתו גם בכמה פורומים קבוצתיים כאלה שעושים בין הזמנים של כל מיני חסידויות וגופים כאלה ואחרים. שמעת ממנו ניתוח של מצב, ניתוח פרספקטיבה, זה המילה שאני, שאפשר לאפיין אותו. פרספקטיבה, הבן אדם קצת תתרומם וראה את הדברים בפרספקטיבה היסטורית, פרספקטיבה רחבה יותר. ועין טובה, עין טובה זה דבר שצריך ללמוד ממנו. איזה עין טובה, זה לא יאומן, לפעמים הוא חתך מישהו איך אומרים? לחתיכות בעיתון, אבל מספרים על איזשהו עורך דין, אני לא רוצה להגיד את שמו בהקשר הזה, אבל שהוא היה מנצח מישהו בעריכת דין, אבל למחרת היה שולח לו בן אדם שישלם את מה שהוא הצליח נגדו. למור פריד בין ה... זה סוג האנשים, לא בעריכת דין, אבל הוא יכל להרוג מישהו, כמו שאומרים במרכאות, כן? כפולות ומכופלות בעיתון, ולמחרת היה עושה לו טובות, היה עושה לו דברים, אפילו שהוא לא ידע, או מגיע אליו מכיוונים שונים כדי להראות לו שאין שום קשר בין הביקורת העניינית שהיה צריך באמת לבקר את אותו גוף או את אותו אדם, ובין הקשר האישי. דור שהולך ונעלם. מה זה הולך ונעלם?
נכון, הוא ניסה גם לאחרונה להקים איזשהו בית ספר לתקשורת. איזה משהו, בית ספר חרדי לתקשורת. משהו לתת כיוון חדש לסדר לעיתונאים קצת את הראש, העיתונאים החרדים שקיימים, הם נקראים בכלל עיתונאים, אבל העיתונאים החרדים של היום, לתת להם איזשהו כיוון. וזה היה בסוף
ימר. הלוואי הוא הצליח, אני לא כל כך עקבתי אחרי, אם כבר יצא מחזור אחד, עוד לא הספיקו להוציא מחזור, אבל אין ספק שהתלמידים שהיו שם, אלה שרצו לפחות לשמוע, אני מניח שהוא נתן להם כלים ונתן להם תובנות ונתן להם בעיקר פרספקטיבה, בואו אתם מושכים בעת ויש לכם יכולת השפעה, תנצלו את זה לכיוונים חיוביים, ושלא לדבר על זה כמה אתם מייצגים את הציבור החרדי, מה לעשות, כל מושך בעת וכל צייצן לעת מצו היום משפיע, אין מה לעשות.
נכון.
מילה מיותרת נכון. פה, מילה מיותרת שם, יש לה השלכות.
טוב, מישהו, מה נשאר לך מיצחק נחשוני?
עין טובה. הלוואי ויהיה לי את העין טובה שהיה לבן אדם הזה.
וואו.
למרות חילוקי דעות שהיה לך עם אנשים, לשמור בפרספקטיבה טובה, שוב אני משתמש במילה הזאת, ועין טובה, עין טובה.
עין טובה.
לב טוב, עין טובה.
נשמה.
נשמה.
תודה רבה, מוישה פרידמן, מוטי מן, שאני זוכר אותו. להתראות לבשורות טובות.
תודה, שיהיה מליץ יושר על כולם.
Kimeros khisoni Isois nekhomosi beyoboni Kimeros khisoni Isoboy ledobo
אז אנחנו מדברים עם עיתונאים, עם אנשים שקשורים אליו, עם בני משפחה. בואו נשמע עוד קשר אחד מאוד מיוחד. שלום לך, דודי זילברשלג.
שלום, שלום.
שלום עליכם. יצחק נחשוני, מה אומר לך השם הזה?
תשמע, קודם כל נקודה אחת שאני מבקש מאוד מאוד לעמוד עליה.
כן.
שהיא לא מובנת מאליה ולא כל כך הייתה בולטת, כי אולי לא הבליט את זה.
כן.
אבל היהודי הזה חי באופן מאוד מאוד יוקד את הנושא של האחריות החרדית. הייתה תקופה שהוא היה ביום השישי. בתקופת יום השישי, אולי זה לא הזמן להזכיר, אבל אני אזכיר את זה לחיוב ולטובה. העיתון הזה היה עיתון שהתריע, והוא נלחם לדוגמה בכספים הייחודיים. שהיה שוד כזה או אחר של חלק ממרכיבי אגודת ישראל אז, שהחזקים יותר פשוט קיפחו את החלשים. והיו לזה השלכות רבות, השלכות שתרמו להקמת ש"ס, השלכות שתרמו להתפתחות דגל התורה, השלכות שעשו פיצולים בתוך אגודת ישראל באז, ופרשה נשכחת במידה כזו או אחרת. ואני חושב שהמלחמה של יצחק ושותפו יבדל לחיים טובים ארוכים ישראל
קצובר,
הייתה לה השפעה מאוד מאוד מכרעת על סילוק של העשבים השוטים האלה בתוך המחנה החרדי. וכנראה הם מלחמו כל מיני מלחמות שעד אז לא הייתה בכלל לגיטימית, לא היה לגיטימי להשמיע קול, וכניסה מלוכלכת חרדית לא מחסים בחוץ, וכן הלאה. וזה נגע לעוד דברים נוספים אחרים שאולי השתיקה יפה להם. והם ניהלו באמת קרב שהוא קרב שפתח סלל את הדרך להרבה מאוד תיקונים. הקרב הזה נגע לכיפוח של בנות ספרדיות וקבלה לבתי ספר. הוא כלל הרבה מאוד מרכיבים. הם עשו את זה באמת באחריות, בנחישות גדולה, בתקיפות גדולה. אני חושב שלאורך כל הציר שאני מחפש את הנקודה שמאוד מאוד מאפיינת את יצחק,
כן.
עליו השלום, הייתה הנקודה הזו, איך נראית האחריות החרדית. בנקודה הזו, תרשה לי לומר, הוא היה מאוד מאוד פייניק. הוא הבין מהבית איזושהי מסורת ש... היו קשיים לאנשי פאי, היו הרבה מאוד קשיים, אבל אחריות חרדית, אלה שנשארו בתוך מסגרת החרדית, אחריות חרדית נשארה אצלם מאוד מאוד איתנה, מאוד מאוד נוספת, מאוד משמעותית, וזה קיבל ביטוי מאוד מאוד גדול בשנים הבאות, כשהוא היה מרואיין מבוקש, והיה צריך לבוא ולהגן על האינטרס החרדי, או להציג נכון את הדימוי החרדי, הוא עשה את זה באמת בנאמנות גדולה, הוא עשה את זה חינם אין כסף, הוא נדד מאולפן מאולפן, יש מזמנו לעניין, העניין הזה בער בו מאוד מאוד. וכמו שהנושא למשל של הרבנות הצבאית, שהוא היה דמות די בולטת שם בפעילות שלו כשהוא היה חייל, אבל הוא לקח איתו לאורך כל השנים, באמת הרבה מאוד מאבקים שגם שם דברים שניסו לחפות, משהו שנוגע לכשרות, דברים שנוגעים לשבת, להליכות חיים, לזכויות החייל הדתי והחרדי, הוא עשה באמת מלאכת קודש בעניין הזה. במלבדת הוא היה איש נעים להתרועע, הם לא מובן המילה, היו תקופות שאנחנו היינו ממש יומתים, הוא היה במדיה אחת, אני הייתי במדיה אחרת, במדיה שלו תמיד שלעיתים היו בתחרות, הם היו בטרוניות בגלל מעברי ידיים, היו לנו תקופות שלא בדיוק היינו החברים הכי טובים, אבל לאחר מכם, אחרי היכרות קצת יותר מעמיקה, היינו ממש בקשר עמית, בדיוק גדולה שתזכר לעד לטוב.
כן, אבל להבדיל מן החיים שאתם מופיעים בתקשורת, הופעתם בתקשורת, מה שנקרא, היום מי שכן רואה את מי שמופיע בתקשורת, מה שנקרא במרכאות עיתונאים חרדים, קצת גועל נפש, קצת, זה לא זה. זה לא זה. יצחק נחשוני ואתה לאריכות ימים יודעים איך להציג את הסיפור בצורה מסודרת, לא לפחד בשאלות, לתת את התשובות הנכונות בחוכמה, מה שצריך.
תראה, אני חושב שאנחנו היינו בתקופה שהחיים לא היו קלים, לא שהיום החיים יותר קלים. יש כמה תופעות היום שאני לא יכול לומר שאני מאוהב בהן. מה שמפריע לי יותר מכל, ואני חושב שאף אחד לא יחשוד בי שאני הופעתי בתקשורת בתוקפנות כלפי חילונים או בתגובות שנאה כלפי חילונים, אבל אני חושב שמעולם, וזה גם מפיין מאוד מאוד את יצחק, מעולם לא השתדלנו לא להעתיר על החילונים דברי חנופה, בפרט לא על אנשים שהם תקשורת. והיום זה אולי אחד הדברים שהכי צורמים לי, זה החנפנות וההתייפיפות שאין לה מקום, היא לא עושה את השירות הנכון והיא לא מועילה לכלום, אבל עדיין בימינו יש כמה וכמה אנשי תקשורת חרדים, צעירים, שאני ממש גאה בנוכחות שלהם, ואני חושב שהם עושים עבודה מצוינת. אי אפשר להגיד באופן גורף לכולם, ואי אפשר להגיד על כולם בכל הזמנים. אני רואה למשל התנהלות של ישראל כהן, היו לי חלקים שהיו לי קשים איתו, ואני היום, מפעם לפעם, אני חושב שהוא התקדם מאוד מאוד יפה, וכנ"ל אלישע כהן, חבר'ה צעירים שהם באים עם נוכחות, הם באים עם טיעונים טובים, צריך, אני דווקא, אני מאמין שהעולם שייך לצעירים.
אוקיי,
גם לצעירים, כן, אבל שייך לצעירים, ויש חלק מהם שעושים את זה טוב יותר, טוב פחות, אבל אנחנו, זה ברור שאנחנו במצור עכשיו, ובמצור גם עושים טעויות.
זה פשוט נראה למה שיצחק נחשוני ניסה לפני שנה להקים את בית הספר הזה החרדי לתקשורת, פשוט ללמד את החבר'ה הצעירים, להביא לפניהם כל מיני מרצים שעוסקים בתקשורת, כאלו שכותבים או כתבו, כדי ללמד אותם איך נותנים כותרת, איך עונים לשאלות שנותנים אנשי תקשורת לא משלנו. לשאלות ששואלים, איך נותנים תשובות. כי כשאני מקשיב לכל מיני תוכניות רדיו לפעמים, ואני שומע את השאלות ואת התשובות, אני פשוט סוגר ועובר למוזיקה חסידית, כדי לא לשמוע את התשובות של אותם עיתונאים. אבל אתה אומר, זה לא כולם. יש כאלו ויש כאלו. אבל חבל, יצחק נחשוני...
האמת היא, הזכרת את הכותרות של יצחק נחשוני,
כן.
שאני שומע שמאוד מעלימים אותם. אני, זה לא היה לטעמי בכלל. אני לא יודע, יש לי הסתייגות מאוד גדולה מהאופי של הכותרות, למרות שהן יצירתיות להפליא, וכקופירייטר בהחלט ראוי להרבה תשבחות, אבל זה עניין של טעם וריח. אבל הציבור אהב את זה מאוד. הציבור אהב את זה מאוד. אני לא אהבתי בעיתונות, למשל, את מה שאני קיניתי ברבות הימים, פינת החי, שזה התמונות של הרבנים, ראשי, ולאט לאט כל גדולי העולם נכנסו לשם. אני לא אהבתי את זה, אבל הוכרתי שנכנס שותף לבקהילה, אז גם בבקהילה זה התחיל להגיע, כי...
אני מזכיר את פרשת השבוע, כשדיברים על המרגלים, אז גדי בן סוס היה מורון. ויכולת אחרת, היה ראש שבט מסוים. אז זה באותו מקום, זאת אומרת, התמונות האלה של כל מיני כאלו, שפתאום... טוב, אסור לדבר על זה. נותנים להם את הכבוד הגדול, מה שאתה אומר...
תראה, מי שחולם לרגע שיחסי ציבור מקדמים אנשים לתפקידי מנהיגות, אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין בזה. אני מאמין שאנשים שרוצים לקדם גדולים בציוצים או ביחד, הם משיגים אותם לאחור עשרת מונים מאשר מקדמים אותם. וזה באמת דבר שאתה מתנסה לכל מראש.
נכון.
זה בידם של הקדוש ברוך הוא, ככה הגמרא אומרת.
זה בכלל מינויים, ואפילו ראש גרגותה אומרת הגמרא, נשמעיה, זה לא... כל הדברים האלה באמת... אבל תראה, אלה שישבו בדסקים של עריכה של עיתונים, ומי כמוך יודע את זה, אנחנו סבלנו מהרבה טפילים שרצו הרבה דברים להעביר דרכנו, אם זה לפעמים קנאות, אם זה לפעמים הקאה וסתר. צריכים באמת הרבה הרבה תעצומות נפש, והרבה הרבה ערנות, לקלוט לפעמים שגם שמים לך מלכודת, ולפעמים נפלים את המלכודות. השם ירחם, השם ירחם בעניין הזה... באמת יש לנו, לכל האנשים שעסקו בתקשורת חרדית, יש נקודות שלי שצריכים להקות על חץ. זאת
אומרת, איסק נשוני יהיה זהיר, איסק נשוני יהיה זהיר בזה. הוא היה מאוד זהיר.
לא, הוא גם היה מאוד חכם, היה מאוד חכם, מאוד מאוד מלומד. הוא הביא גם, הביא מבית הרבה אבא שלו, אידל רזמוביץ, נחשוני. כבר אני מכיר מאמרים שלו לפני מלחמת העולם השנייה. כתב אומנם אז ביידיש, אחרי זה גם...
אני ארד בגשר.
מאמר נפלא שלו, אחרי פטירת הרבי הזקן לביזנו.
טוב, זה...
לא, על היציון הזה, אם מנחילים אותו, אז יש לו ערך.
אני חושב שמישהו צריך להרים את הכפפה הזאת אחרי יצחק נחשוני ולהמשיך עם בית ספר החרדי שהוא הקים את תקשורת, אז אולי מישהו ששומע את השידור שלנו, אולי מהבנים, או קובי נחשוני, יהודה נחשוני, שמוסקים היום בתקשורת, ימשיכו עם המפעל המעניין הזה של אבא שלהם על לעשות את הדבר הזה של בית ספר חרדי לתקשורת, שאנשים ילמדו איך לתת כותרת ואיך לכתוב, ואיך להביא מאמר, ואיך להופיע בתקשורת ברדיו או במקום אחר.
יהיה גם לזכרו וגם לטעמו.
בדיוק. דודי, תודה רבה לך. תודה רבה לך, ושנפגש רגע שמחות. להתראות.
Oy devnay benivnays בי מחול ויצוס בי מחול משחקי צוס במחויל משחקי
כמדי שבוע, אנחנו משמיעים את שירה של שלמית אייזנבך, כמדי שבוע. שלום לך, גבר שלמית אייזנבך.
שלום וברכה, ערב טוב. באמת, ידעתי עליכם, גם היו טלפונים, מה פתאום לא שמעו אותי, אז אמרתי, זה לא באשמתי, אבל הכל בסדר, בעזרת השם.
גם אני קיבלתי טלפונים ושאת כולם שלחתי לנוע, לישון, כי אנחנו בלילה, לכו לישון, תקום בבוקר עם שירה חדשה.
בעזרת השם יתברך. טוב, עכשיו עוסקים מסביב, אחרי חג השבועות באופן טבעי, זה שבוע הספר, כן? ואיך אומרים ברדיו, זה בומבדיק. בומבדיק.
זה חודש הספר. זה חודש הספר.
אצל העם היהודי זה אין דבר כזה, לא חודש ולא יום, זה עסקה מזה והולך לישון עם זה. ממועד דעני ועד קריאת שמע. וכל היתר זה מובן מאליו. אז טוב, אז כתבתי משהו לכבוד עם הספר.
בבקשה.
ארון הספרים הוא פאר הבית היהודי. מדף גדוש ספרי קודש הוא האופי הייחודי. ברגע שאדם פוקח עיניו, סידור התפילה מסדר את ענייניו. כשיצעד לבית המדרש או לבית תלמודו, את הגמרא הגדולה יוחז בידו. במשך היום יעלל בספרים, ראשונים, אחרונים, דברי סופרים, משנה, מדרש, אגדה והלכה, יעלל, ידבדב, יעיין בשמחה. ספר חדש יסב לו עונג רב. מה יתחדש בים הרחב? לתינוק בעריסה מניחים ספר למרשותיו, יריח, יחוש, יתבשם מריחותיו. ליניק בן השלוש המתחיל מאלף בית, ספר חדש יקבל כי הגיע העת. בין חמש למקרא, בין שש למשנה, הספר מלווה בכל שנה ושנה, והגיעו למצוות עסקי בארון ספרים, מדפים מדפים בכרחים מאותרים, ברוא עולם העניק לנו תורה, היא המדריכה והיא המורה. ספר הברית בחיק המלך מונח, דעתו מהתורה לרגע לא תוסח. יוצאים למלחמה בראש ארון הברית, ויהי בנשא ארון את אויבינו יחרית. עם ישראל נקרא עם הספר, ולא יצאו אף שישב עם שק ואפר, כי זהו הכוח וזאת העוצמה. זהו הסוד וההתגלות בעצמה. ספר התהילים, השירות והתשבחות, הוא יחזקנו במשברים ובשמחות. מי כעמך ישראל הרוקד עם ספר תורה, תורה זה אורה ואורה זו תורה, ולוואי ונהיה רואים לחסד הגדול, ללמוד, ללמד, להתמיד ולגדול. אז זה עם הספר.
וואו,
היום כן. איך אומרים, יש הרבה אנשים שכבר לא מבחים מתור ברכת המזון, אלא יש להם את זה מקום אחר בצורה מאוד מאוד זו, אבל אנחנו ברוך השם ברכת המזון,
כן.
מתוך הברכון וכל יתר הברכות, אז שמיתנו עיניים לראות בעזרת השם יתברך. וגם לך, רב גיליס, יתברך, רואה בטוב ישראלי בשתי העיניים.
אמן, אמן, תודה רבה.
ועכשיו כמובן פרשת קורח.
כן.
מזמור שיר לבני קורח. בוקר ויודע. היום יוודע, כי אין עוד מלבדו. השמש תזרח, הרוח תיפח, ישוב אדם לאדמתו. אין עוד תקווה, יש תאווה, תעביר אדם על דעתו. קשה הקנאה, עמוקה השנאה, יובד איש וכל עדתו. נפקעה האדמה פי הפצתה, לעשות כאשר צופתה. אי ארץ ארץ, נחרשת חרץ חרץ, בלט מחומר קרץ. בוקר ביודע, היום נודע, כי אין עוד מלבדו. לבני קורח מזמור שיר, יזעקו קולות מקיר, משה אמת ותורתו אמת, ואין עוד מלבדו. שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומבורך ובשורות טובות, תודה רבה.
אמן וכן יהי רצון.
תודה רבה לכם על התוכנית על ההזנה, תודה רבה ליעל צייטלין, עורכת ומפיקה של התוכנית, תודה רבה לפסח בגד, נשתמע בשבוע הבא, נתראות.
קוידש הילוכם שבוס המלכו אל תויך בותיכם להוניח ברוכו קוידש הילוכם שבוס המלכו אל תויך בותיכם להוניח ברוכו קוידש הילוכם שבוס המלכו אל תויך בותיכם להוניח ברוכו קוידש הילוכם שבוס המלכו אל תויך בותיכם להוניח ברוכו אוי מלכו Shabbos HaMalko El Toich Boteichem Lehuniyach Beruchu Kodesh Hiluchem Shabbos HaMalko El Toich Boteichem Lehuniyach Beruchu Oy Shabbos Oy 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 Shabbos